בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
הלו.
בוקר טוב.
היי.
מה קורה?
סדר.
יום רביעי. השבועות עוברים מהר.
זה יום ה-19 ללחימה.
כן. תכף אנחנו שלושה שבועות.
מהר ולאט.
האמת שאתמול בדיוק שמעתי איזשהו פודקאסט על ה... על התחושה הסובייקטיבית הזאת של זמן עובר מהר או לאט, וכאילו משהו מגובה מדעית שככל ש...
איך את אוהב מגובה מדעית?
אני כן, גם, זה הכי אז... כיף, זה הכי כיף, כי זה בלי שטויות.
כן.
זה
קרוב.
בלי שטויות עכשיו.
לא, אני יושבת...
זה יותר אמת.
כן. לא, לא, ברור.
זה יותר נכון.
כן, לא, אני פשוט יושבת פה וכזה, יו, הזמן, הוא נכנס לתוך חדר...
המדע טוען ש...
כן. קראתי מחקר, כן.
למרות שיש כל כך הרבה מחקרים כאילו שהם בולשיט ו...
זו הבעיה.
נכון.
וכל אידיוט יכול להגיד, קראתי מחקר שבעצם הוא איזה...
כן, קרא, יש מחקר לכל
הוא
דעה.
הוא קרא סקר, ואפילו לא סקר עם מדגם מייצג. ברור, וחלק מהעניין של המדע אגב זה שמתפרסמים מחקרים ואז מערערים עליהם, ואז מתפרסמים מחקרים ככה כאילו גוף הידע האנושי מתקדם. לא משנה. הסיפור הזה על התחושה הסובייקטיבית של הזמן... הוא ככל הנראה מאוד מקושר לשגרה או דברים חדשים. זאת אומרת, ככל ש... וזה תחושה קולקטיבית, נגיד, שבקורונה, בסגרים ובזה, לא קרה כלום. לא עשינו כלום, חוץ מדברים הכרחיים, או איזה... נכון?
נכון.
לא נסעת לחופשות, ולא נסע... אז התחושה הזאת שהכל היה בלרי כזה בשנים של הקורונה,
כן.
היא קולקטיבית כאילו לכל העולם המערבי, נגיד, שהיה בסגרים די דומים. וככל שיש לך דברים חדשים ולא שגרתיים, אז תחושת הזמן... מרגישה ארוכה יותר. למה? כי המוח האנושי תופס זמן על ידי זיכרונות. וככל שאתה זוכר שעשית יותר דברים, יש תחושה שהזמן, המוח אומר, רגע, זה היה פה יחסית לזה, פה הייתי, פה הייתי בזה, ואחר כך הלכתי לזה. משהו מתעצב בתחושת היחסיות של הזמן.
זה קטע שאתה אומר את זה, כי כאילו אני מרגישה שפה בתוכנית, בגלל שזה הדבר, זאת השגרה היחידה שהייתה לי... בתקופה הזאת, שכאן הזמן כן עבר. זאת אומרת, כזה הרגשתי שאני יכולה להגיד שעברנו משהו, כאילו, שאנחנו באיזשהו תהליך, ובאמת כל מה שמחוץ לתוכנית, זה אצלי, וואו.
כל החיים שלי כאוס. גם בתוך התוכנית, גם מחוץ לתוכנית. אני לא יודע כמה זמן עבר, אני לא יודע בין כמה אני, אני לא יודע כמה זמן אנחנו במלחמה, אני לא יודע כמה זמן יהיה במלחמה. אין לי, כל מושג הזמן התערער אצלי בצורה, גם מרחב החלל, אגב, כל המרחבים באמת.
הכל, הכל השתבש.
כל בלנדר.
אגב, כדי לבדוק את הטענה הזאת באותו פודקאסט על היחסיות כאילו של האם הזמן עובר יותר, מרגיש שהוא עובר מהר יותר או לאט בהתאם לכמות הדברים שאתה עושה, או הדברים הלא שגרתיים שאתה עושה, אז יצאה כתבת לאתגר שבמשך שבוע שלם היא תעשה רק דברים שהיא לא עשתה אף פעם. דברים חדשים. וכולל להתעורר כל יום, לישון כל יום במקום, במיטה אחרת.
וואו.
כולל לאכול רק דברים שהיא לא אכלה, כולל פעילויות שהיא לא עשתה אף פעם, כולל לבקר במקומות שהיא לא ביקרה, גם ברמה הפיזית וגם ברמה הרגשית. וקליטה את עצמה, תיעדת עצמה כמובן תוך כדי כל הזמן, ובסוף השבוע הזה, שאלו אותה, אז נו, אז באמת הרגיש כאילו שעבר יותר משבוע? היא אמרה, זה היה 3 שבועות.
וואו.
כי כל הזמן אתה מאתגר את עצמך עם דברים שהם
חדשים.
ואז למוח יש המון זיכרונות להסתכל עליהם מאחורה.
אבל הוא גם קצת מוחק את הזיכרונות האלו, הוא קצת משטיח אותם, ככה מרגיש לי. כי פעם אחת הלכתי לסרט עם חברות, והתקשרנו לאחת חברות, ואמרנו, יאללה, בואי בואי, הולכים לסרט, והיא כזה, סבתא שלי לא נותנת לי ללכת לסרט.
זה היה כשהייתם ילדים.
לא כזה ילדים.
שבועיים?
כן, לא. לא, אני אסביר לכם למה. אני אסביר לכם מה קרה. זה לא היה כזה... והיא אומרת לי, סבתא לא נותנת לי. אנחנו עכשיו יצאנו מאופרה, והיא זמרת אופרה, וזאת הייתה חוויה מטלטלת. זאת אומרת, כאילו, הם הגיעו לאיזושהי התרוממות רוח כזאת. זה היה, זה מופע מאוד מאוד יפה. ואז אנחנו כזה, יאללה, בואי, בואי עכשיו, הולכים מסרט. סבתא שלה אמרה לה, תקשיבי, אל תלכי, את צריכה לתת לחוויה הזאת לשקוע, את לא רוצה לטשטש אותה בחוויה אחרת.
יפה.
שתלטני.
כן.
אבל, אבל...
נראה ללכת לסרט.
כן, לא, אבל, אבל יפה.
כן.
אבל יפה.
כן. אני יכול...
כאילו, אולי כאילו חוויות טובות צריך שנייה לתת להם את המקום.
לגמרי, אני מסכים איתך, אבל זה לא היה מה שהם בדקו ספציפית בדבר הזה.
אז מה לי ולמדע? סתם.
לא, הם רצו לראות באמת את התפיסה. יכול להיות שגם החברה שלך, כאילו, אם הייתה הולכת לסרט, גם אחרי האופרה, אז פתאום, סתם מרגישה, את יודעת, יש את העניין הרגשי של החוויה לשקוע, החוויה העוצמתית של האופרה, ואם הייתה מביטה לחוב, אז אומרת, וואי, היום הזה הרגיש כמו שבוע. כי היא עשתה גם וגם.
זה בטוח.
יכול להיות שסבתא שלה לא רצתה שהיא תלך לסרט, כדי שהיא לא תבין כמה אופרה זה משעמם. יכול להיות שכאילו היא רצתה למנוע את היחסיות הזאת. I don't know.
זה לא משעמם.
לא, לא, אופרה זה...
לא, נו, ברור שזה לא משעמם, זה נעלה, ואני רק מהנחיתות שלי שאינני זמר אופרה, אני...
סתם, וואי, זה מה זה בשולי? בשולי הדברים. בשולי של שולי של שולי.
ובמרכז הדברים.
וואו.
כן. כי יום אחד סבתא לא מרשה ללכת לסרט אחרי אופרה, ויום אחרי זה...
לא מרשים לסבתא לדבר על חוויותיה.
כן, היא עושה מסיבת עיתונאים מאולתרת בבית חולים, ואז כולם מתפוצצים עליה שהיא חמאסניקית. למרות שהרגע היא ישבה, יותר חושב שהיא בשירות החמאס, למרות שהרגע היא ישבה שבועיים בשבי של החמאס. חבורה
ש... כן, את צריכה לתת לזה לשקוע, אל תדברי על זה, לא? אתה צריכה עוד חוויות עכשיו, נכון?
למי שמקרה פספס, שוחררה אחת החטופות ששוחררו שלשום.
יוכבד.
יוכבד, התראיינה.
יוכבד ליפשיץ.
בבית חולים, בבית חולים מיכילוב, וסיפרה על התופת שהיא עברה, וחיכו אותה במקלות, אבל גם לצד זה סיפרה שהתייחסו אליהם מאוד יפה, ודאגו להם, ונתנו להם אוכל, וגבינה מותכת,
ופיתה, ותרופות חלופיות.
כן, ודאגו כאילו שהם לא יכלו, כדי שלא זה. וזה גרם להשתוללות המונית, כי כאילו איך פתאום היא מעזה בכלל להציג שאנשים ששבו אותה, שחטפו אותה, הם כאילו בני אדם.
ולמה לא תדרכו אותה לפני שהיא דיברה והנחו אותה מה להגיד ומה לא להגיד, כי היה פה מה שנקרא הפיגוע הסברתי.
כל מי שמבקר אותה, שיתבייש לו. אין מה לבקר אותה.
ברור.
זאת אישה שאין מה לבקר אותה כלום, רק להריץ, לחבק, לעטוף, לאהוב... הכל, הכל. מה זה? לבוא אליה בטענות אחרי שבאמת היא עברה את הדבר הכי נורא שיכול לקרות. ועוד דבר, מי שחושב שבעולם יראו את הסיפור שלה ויגידו, איזה אומניות, איזה אומנים חמאס, הם חטפו אישה סקנה ונתנו לה לאכול ארוחה אחת ביום של פיטה, ושמרו עליה כדי, כי קלף, אז וואלה, אז הוא לא היה איתנו בכל מקרה, הוא לא היה איתנו.
זה כמו שאם היטלר היה נותן לילד מסאז' והילד היה מספר שהיה מסאז' טוב מהיטלר. מי שהיה מסתכל והיה אומר, אז אולי היטלר הוא דווקא סבבה, כנראה שזה בן אדם נאצי על מלא. זה הכל.
כן, בוא נזכור שחטפו אותה והיא הייתה בשבי.
בדיוק.
גם זה נכון ש... כמו שאתה אומרת, כבר כן השתמשו בטיעון הזה, שהנה השבי הוא אומני, וזה לא פשע. לשבוט מישהו אזרחית, זה פשע מלחמה, זה נקודה. פשע נגד האנושות. צריך לזכור את נקודת המוצא הזאת, זה כל כך בלתי נתפס שאנשים גם, ואני מבין שאף פעם כולם לא יאהבו אותנו, יזדהו עם הגרסה שלנו של האמת, אבל אדם ש מצדיק את זה ואומר, הנה, החמאס דווקא הומנים, וזה, אני לא מדבר על ישראלים, אני לא שמעתי קולות ישראלים, מדובר על הוויכוח כאילו בעולם, ברשתות בעולם, הוא חתיכת מופרע, ובאמת רמות השנאה המובנית כלפינו, שאנשים מגיעים איתם לדיונים האלה, אין להם שום קשר למציאות ולעובדות, והם נחזים בכל דבר קטן, רק כדי להצדיק את הנרטיב האנטישמי, שונא הישראל שלהם, וכאילו להתעלם מזה שהיא נשבטה ונלקחה בכוח,
שהיא גם מתארת את זה באותה עדות.
כן.
ברור.
אבל אתה יודע, כל מיני BBC כאלה, חתכו את החלק הראשון,
או לפחות הדגישו את החלק השני.
על התופת שהיא עברה, ועל המכות עם מקלות שהיא קיבלה, ואיך הצעידו את הקילומטרים במנהרות, וזה. עכשיו, וגם אם זה לא נכון מבחינה הסברתית, מה אתם באים בטענות אליה?
אליה, בדיוק.
תבואו בטענות אל כל המעטפת, אל גל הירש ומי שאמור לטפל בשבועים, וכן, גם יש אספקט הסברתי לדבר איתה, אל כל המעטפת של המערכת, אל זה שלא הסבירו לה אולי קודם.
מעל הכל, מעל הכל, זה סיפור על הפקרות. על הפקרות, הפקירו אותה בזמן שהיא נחטפה, קרה לה באמת הדבר הכי בודד שיכול להיות. המדינה לא הייתה שם להגן, והפקירו אותה גם כשחזרה. זאת אומרת, איך אין אף גורם ממשלתי איתה כל הזמן? אני רוצה שיהיה איתה גורם ממשלתי, אתם יודעים, או בן אדם שילווה אותה אחרי שהיא עברה באמת את הדבר הכי בודד שיכול להיות. צריך להיות איתה כל הזמן, מבחינתי, למקולת, שיבוא גורם ממשלתי ויחזיק לה את הסקיות. מה זה? איך?
אין שום הערכות ושום חשיבה. גם אתמול זה היה נדמה לי ש... הם לא צריכים להיות הרי לבד בשום דבר, האנשים האלה, מלבד להמשיך את שגרת חייהם.
אמרת את זה אתמול.
כן.
בהקשר של, לא של החטופים, בהקשר של האנשים ששרדו את התופת.
נכון, של המנהלות אחרי, של השיקום וזה. וזה גם נקרא להיות לבד.
100%.
לתת לה לצאת החוצה, בלי שיש איזושהי מעטפת מגוננת.
גם לזרוק עליה את כל הכתבים האלה. כן. זה עוד תוספת לטראומה. אני כן רוצה להגיד, אבל אפרופו הדברים שהיא אמרה, המשמעות שלהם, שאני בטוח שיש גם הרבה אנשים שמשפחותיהם או בני משפחותיהם חטופים בעזה עכשיו, ולשמוע שהם מתייחסים אליהם יפה, נתן להם מידה של הקלה.
ונחמה.
ונחמה.
כן.
ברור שלא כל החטופים מתנהגים אליהם יפה, ברור שהם מופרדים, וברור שהם בכל מקרה עוברים תופת, אבל אני בטוח שאתה מדמיין את הגרוע מכל. ולשמוע מישהו שיצא משם ואומר, לפחות באספקט אחד מסוים, יכל להיות יותר גרוע, אני בטוח. בטוח שזה מנחם.
וזה משמר סיכוי אולי להישרדות, ולהישרדות סבירה נקרא לזה, אני לא חושב שזה סביר להיות בכלל בחטוף ובשבי, אבל בתוך כל האירוע שהזוועות יכולות להיות כל כך יותר גדולות, לשמוע שאפילו מטעמים האינטרסנטיים, הציניים, המרושעים של חמאס, הוא כן שומר על השבועים.
בדיוק.
על החטופים, בתוך איזו מסגרת, כן, כאילו של בני אדם, זה, אם היו לי חטופים, זה כן היה מנחם אותי, זה כן היה מרגיע אותי.
כי בסוף מה זה הסברה? הסברה זה לתקשר לעולם את האמת. האמת כרגע, או בכלל, בסכסוך הזה, המזעזע שאנחנו נמצאים בו ב-19 ימים האחרונים. האמת בצד שלנו, גם אם חמאס מתנהג יפה לחלק מהשבועים, כמו שאתה אומר, מטעמים אסטרטגיים, בטח לא הומניים, כי אין שום דבר הומני בסיטואציה הזו, אז זו האמת, וצריך לתקשר את האמת, והכל בסדר. וכמו שאת אומרת, אם מישהו יסיק מזה שחמאס הוא לא ארגון טרור רצחני, הבן אדם הזה, יש לו רעל בלב וזה לא משנה.
וגם להגיד פיגוע הסברתי, זה הפיגוע הסברתי. זה כאילו אנחנו גם מתעסקים בתפל ולא בעיקר.
נכון, אני כן חייב להגיד אבל שאני מבין גם למה אזרחים זה עוד חלק מההפקרות, כי זה מרגיש כאילו אין בעל בית ואף אחד לא מנהל את האירוע בשום רמה, אז כל האזרחים כבר בכזו תודעת התגייסות שכאילו אוקיי, גם מערך ההסברה הוא עלינו, למה היא אמרה את זה? למה זה? למה ככה?
נכון, זה עלינו, זה עלינו.
אנחנו טובעים, כי אנחנו פאקינג טובעים.
לא לומדים שום דבר, לא נערכים לשום דבר, ותמיד אחרי המקרה הראשון מתקנים, נכון? כבר לא היו פלישות של חמאס בעוטף, נכון? כי זה קרה פעם אחת קטלנית. כבר לא ישאירו חטופה משוחררת לדבר באופן חופשי מול הטלוויזיה, כי זה כבר קרה פעם אחת, זה גרוע. זאת ההתנהלות שלנו, זה לא עכשיו, זה לא חדש. רמזור סמים תמיד בצומת שהייתה בו תאונה קטלנית. אנחנו תמיד עובדים אחרי השיט הראשון והגרוע שקורה.
כי אנחנו משלמים מחיר רק על השני. זה העניין. ברגע שנתחיל לגבות מחיר גם על על ההפקרות הראשונה, אז אנשים יערכו כדי לא להגיע אליה.
אז גם הבוקר, אם אתם רוצים לדבר איתנו, לשתף אותנו בשירים שאתם רוצים לשמוע, ומה הסיפור מאחוריהם, ולמה השיר הזה דווקא חשוב לכם, או ריגש אתכם, או מחזק אתכם, או מנחם אתכם, אתם מוזמנים להתקשר אלינו עכשיו ל-1-907-2-99-99, או לספר לנו בוואטסאפ, 054-999-4399, שוב המספר 1-907-2-99-99.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
מיכל, בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי מיכל.
אביה,
מה קורה?
קשה לענות על השאלה הזאת, אבל נראה לי התשובה זה
נכון.
התשובה היא קשה לענות על השאלה הזאת.
צריך סטיקר כזה. את באמסטרדם.
נכון.
מה, גרה שם? חיה?
כן, גרה פה 8 שנים.
מה את עושה שם?
בצוק איתן הבנתי ש... אני רוצה לנסות חיים בארץ טיפה יותר רגועה, ועשיתי, לקחתי צ'אנס לאמסטרדם, וזה התגלה ככיף, אז אני פה מאז.
מה עשייך שם?
חיה את החיים, אני עובדת בחברת טק בינלאומית כזאת, ואני נוסעת באופניים, ואני הולכת לאופניים.
זה באמת מה שקורה, אה?
כן, פשוט זה.
ואיך האווירה עכשיו?
תשמעו, יש כפילות בקרב האוכלוסייה הישראלית והיהודית, יש המון מאיתנו, כמו בכל מקום, אז יש המון. אווירה קשה נורא, וכולם שבורים ועצובים ומתוסכלים וקרועים בין חרדה מטורפת לתחושות אשמה מאוד קשות על זה שאנחנו פה והמשפחות שלנו שם. ויש בהלה גדולה גדולה מאנטישמיות. אנחנו אמנם לא כמו ברלין, כאילו שיש אירועי אלימות מאוד קשים, אבל עדיין יש אווירה לא נעימה, וילדים שסגרו בית הספר יהודים, ויש הפגנות.
את חיה במרכז אמסטרדם?
אני גרה במרכז אמסטרדם, יש השכונות היותר יהודיות, הן טיפה חוצה מהמרכז, והן בשכונה, כאילו יש עיר שנמצאת צמודה לאמסטרדם, שיש שם המון ישראלים ויהודים. שם יש, אנשים הורידו מזוזות מהבתים שלהם, אני לראשונה בחיים שלי לא מדברת עברית ברחוב, זה דבר שלא קרה בחיים עד עכשיו. אני גרה בשכונה מרכז ערבי מאוד גבוה, ועד לפני שבועיים היה לי הכי כיף, רגשתי שאני ביפו, אמרתי שוגרן למוכר בחנות וכזה.
כן, התחושה הכוזבת הזאת של אני אזרחית העולם, וכולנו ביחד מגדל בבל אחד.
כן, משהו מאוד מתערער בזה. אני רוצה להגיד שגם פחד זה תקופת, זה כאילו הריאקשן למה שקרה. אז זה לא שאני הולכת ברחוב ומרגישה שמתקיפים אותי, אבל משהו בתפיסה הבסיסית של הביטחון בעולם מאוד יתערער, כישראלית וכיהודיה.
במיוחד כשרואים את ההפגנות האלה שבהם צועקים ל... עכשיו ראיתי סרטון על הפגנה מהולנד שצועקים למוחמד אף להמשיך להפציץ את ישראל.
את זה נגיד לא ראיתי.
סליחה, נכנסתי אחות חרדות.
תשאלי את הערכן שאתה אומרת לו שוקרן, אולי הוא יכוון אותך לסרטון הנכון.
אבל יחד עם זה, יש גם, כאילו, סורי, זה קצת קלישאת הישראלים ויהודים בעולם, יש אווירה קהילה מדהימה והתארגנויות, יש הרבה חבר'ה שהם, סליחה חבר'ה זו לא מילה מתאימה, יש הרבה משפחות, זוגות עם ילדים, שפשוט עלו על מטוסים ויצאו מישראל, אז מנסים כזה להתארגן ולהחליט כמה זמן הם נשארים ומה לעשות עם אתם. יש המון התארגנויות של אנשים לעזור להם עם מגורים ועם פעילויות לילדים ועם ג'ס קרוני טיפים ועזרה כזה לאיך להסתדר בעיר, ונורא בפועלים אחד ליד השני, ויש המון מיזמים של מיצגים, של תליעה של המודעות של החטופים, ועשינו בכיכר אדם איזה משהו עם הפוסטרים ובלונים, ועשינו עוד איזה מיזם גדול של מיצג כזה בכיכר של המוזיאונים. אז יש גם נוכחות חיובית, ויש גם המון 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 תמיכה מאנשים, והמון אהבה שמגיעה, אולי קצת פחות בכל רם, מתנועת הנגד ומהקריאות נגד.
זהו, כמה בולט. אנחנו רואים פה את כל הסרטונים, ורואים הפגנות של עשרות אלפי אנשים, בכל בירות אירופה, ואפילו לא רק בבירות, והקריאות של להפריד פלסטין ולשחרר את פלסטין מהנהר ועד הים, כלומר לזרוק את היהודים משם, זה באיזשהו מקום נראה לי אפילו מרגיש פחות בטוח מכאן.
אני חושבת שזה תחושה מאוד, מאוד קשה לשים את האצבע. האמת היא, כי יש את ההפגנות האלה, אבל גם אם מסתכלים עליהם לעומק, לפעמים, או אם אתה קצת מכיר את הקהילות לא רוצה להגיד מוסלמיות, מוסלמיות ערביות בערים גדולות באירופה, הרבה פעמים המצב עכשיו זה פשוט צירוץ להוציא אגרסיות, ורואים הפגנות כאלה גם אחרי, ניתן את הדומה הכי אמיתית שאני מכירה מהשכונה שלי, לפעמים אחרי שמרוקו או מנצחת במשחק או מפסידה במשחק, יש הפגנות מאוד דומות.
כן. ראינו את זה במונדיאל וכאלה.
בדיוק. במונדיאל השכונה שלי, זה היה כמה ימים שזה באמת היה פחד אלוהים להסתובב, סתם כי אנשים היו
שמחים.
בחורים צעירים אלימים ברחוב, בדיוק.
היו באיזה היי של
הייתי בעד מרוקו במונדיאל, כי זה היה אנדרדוג. אבל זה בדיוק הבעיה של ה-PC, זה מה שנראה לי היה אנדרדוג. אז אמרתי, יאללה, מרוקו, יהיה מגניב. אני מעכשיו בעד האוברדוג, זה מה שאני.
זה שמעו בחיי, וצריך את זה בדיוק גם הנקודה הזאת, שכמו שגם נראה שדיברתם את התוכנית אתמול או שלשום. אגב, תודה על התוכנית, באמת, אתם כזה צינור של שגרה ו... ושקט ותזכורת לחיים, לחיים הרגילים שלנו, ותמיד כל כך כל כך כיף להזין לכם, אז תודה על זה.
תודה לך.
שדיברתם על זה, קצת בהקשר של גרטה הדבילית, על זה שאחד הדברים הכי מתסכלים זה השיתוח של הדיון, ושאנשים צועקים פרי פלסטיין, בלי שיש להם מושג מה זה פלסטיין, בלי שיש להם מושג מה זה פרי ומה זה אומר, ובתור ישראלית שהיא חלק מקהילה בינלאומית, יש את האכזבה הגורפת הזאת מהשמאל הליברלי, שהייתי מצפה שיהיו טיפה יותר משכילים, והם מתגלים
כן, 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 אנשים בורים ושטוחים. למרות שבהולנד, אבל תקני אותי, אולי אני טועה, יש גם קהילה, יש נוכחות לאומנית משמעותית, נכון?
יש.
מצד הימין ההולנדי, כן.
כן, אבל גם בהם אסור לנו להתנחם יותר מכאן.
לא, לא, ברור, הם פשוט רק יותר שונאים את הערבים מאשר את היהודים. זאת אומרת, היהודים הם נאמבר 2 בהסנאות, זה...
בהולנד זה כאילו...
תלוי אם יש צוענים, לפי מה אנחנו נאמר פרי.
לא מאהבת מרדכי, אתם אומרים.
נכון.
זה שם משפחה שלי, אז זה מצחיק שאמרת את זה. בהולנד יש המון שנאת זרים, יחד עם גם המון אדישות. מישהו, חבר שלח לי תוצאות, הטרנדינג של the most searched topics בגוגל בשבועות מאז 7 באוקטובר בהולנד, היו פורמולה 1 ואייאקס. גם ההולנדים מאוד לא מתעניינים, הם בעולמם הקטן מאוד מאוד, הם שונאים את השונאים זרים, שזה בעיקר ערבים ומוסלמים, מתוך עולמם הקטן מאוד, אפילו לא מתוך איזו אידיאולוגיה, כי זה דבר מושרש. ועכשיו יש עוד מי לשנוע, אז אולי טיפ טיפה הם יתעסקו בזה, אבל בגדול, שזה גם תחושה קצת קשה בתור ישראלית יהודייה, אנחנו הולכים עם אסון כזה גדול שיוטף אותנו, עם ענן כזה מעל הראש שלנו ברחוב, ואנחנו לבד ברגשה הזאת, אם לא עם החברים שלנו והקהילה שלנו, זה מאוד מוזר לחוות כזאת קטסטרופה, בלי שכולם מסביב חווים אותה באותה צורה, יש משהו שמעורר המון תידוק.
כן, זה ממש לראות את העולם מתקדם ולשאול את עצמך, כן. איך אפשר שמשהו, שהציפורים יצייצו ושאנשים נוסעים באופניים, זה...
למי אכפת מפורמולה 1? כאילו בחיית.
כן, ואני גם מבין את האכזבה, כי גם אמסטרדם באמת היא אמורה הייתה להיות איזו מין פנטזיה קוסמופוליטית כזאת.
בדיוק.
שאנשים מגיעים ומתאחדים. נכון, יש ערים אחרות, רוטרדם, שהן מאוד מאוד קיצוניות, כאילו, בשנאתם... אלינו ואל כל הזרים בכלל. אבל אמסטרדם אמור היה להיות איזה גן עדן קטן.
אבל גם ברלין וגם ניו יורק וגם כן. לונדון וכל הערים, כל המטרופולינים הגדולים בעולם, היית מצפה שהם יהיו באמת גן עדן קוסמופוליטי, והם אינם, הם אינם, כי הם...
כן, הם על פני השטח גן עדן קוסמופוליטי, והרבה מובנים הם גן עדן קוסמופוליטי, אבל שטיפה מתחילים לגרד ולהסתכל טיפה למטה, אז מתגלה שוואלה, כן, אין גן עדן, וצריך לאחז בטוב שמת איפה שניתן.
כן.
אבל רע יש הרבה...
קצת צ'יפס עם מיונז ו...
כן, בקונוס.
וסטרופ ופל, ו... ואז אתה שוכח, כאילו.
כן, קצת. יש עוד דברים שאפשר לשכוח בעזרתם.
ברור, ברור. למרות שכבר אסור, כאילו, נכון? זאת אומרת, קיצצו מאוד את אפשרויות האישון באמסטרדם.
לתארים, תשמע, אני
לתארים.
את הקלף אני פה 8 שנים, כן. אז זה לא תקף לגביי.
רגע, יש לך תושבות? איך זה עובד?
יש לי אזרחות, יש לי אזרחות אירופאית, מה תאפשר את הניסיון הזה של בוא נראה איך החיים באירופה. כן.
אגב, זה משלוחים שאתם צריכים לארגן פה... במטוסים לישראל.
לא נכון, ממש לא.
אני אשמח להביא, אבל אני קצת פוחדת.
אתה מדבר על סמים או על אזרחויות אירופאיות? על שני הדברים צריכים.
וויד איכותי.
לא, לא, זה לא משהו שמישהו צריך פה עכשיו. במילא כולם בפרנויה, תגיד לי.
כן, אבל אם אתה... אם יש לך חוסן...
אתה יודע מה יקרה לתיאוריות הקונספירציה?
בול. זה נכון.
אמא, לאן נגיע?
בול.
לשרון חזיז באילומינטי, לשם נגיע.
את יודעת מה, אני מתגעגע לתקופת שרון חזיז באילומינטי.
כל כך?
כשאלה היו הקונספירציות והבעיות שלנו.
כן, ליוכבת ביצעה את הפיגוע.
כן,
בידי. טוב, מיכל, איזה שיר את רוצה לשמוע?
רציתי לשמוע את השיר 7 של חברתנו האהובה טיילור סוויפט.
ששותקת,
היא עדיין חברתנו האהובה. העיקר שלך את המאבטח שלה להילחם.
היא עסוקה ברומן החדש שלה, אין לה זמן לשטויות.
לא, באמת, היא אוהבת כל כך להיות מעורבת ועם דעות ונלחמת בתאגידים וכזה. הייתי מצפה שתגיד מילה, משהו.
גם אחות, כזאת אחות, זה מאכזב.
כן.
יש לה צמית חברות עם המאבטח שלה. נכון, המאבטח שפה עושה מילואים. אז יש להם צמית חברות. לדעתי, היא כן, היא תומכת בנו. גם בטח כאילו.
היא יודעת להתבטא.
לא, להתבטא יודעת טוב מאוד מאוד מאוד.
אז היא והמאבטח שלהם צמית חברות?
כן, כאילו לטיילור, כל האנשים שכזה שהיא
עונדת אותו, אבל ב...
רגע, מה זה כל האנשים? יש לה צמית חברות עם כולם?
עם האנשים שהם חברים שלה.
נו, אז מה זה שווה? מה, היא הולכת גם כמו צועניה עם כל היד הצמידים?
לא עם הרבה, זה כאילו מי שיש לו את הצמיד, זה כאילו...
במעגל הקרוב.
אני, כן. האישה שהביאה לנו את הסקווד לחיים.
נכון.
האישה שהביאה לנו את הסקווד.
זה סקווד.
נכון.
היה את החבורה, את הגרעין הקשה, את הלה פמיליה של טיילור סוויפט. שזה היה נגד האלה של... כאילו היה שם קרבות כנופיות.
כן. מתגעגעת לזה.
כן, וואו, זה נראה כל כך רחוק. מיכל, תודה רבה.
תודה, מיכל.
שמרי על עצמך. תודה, מיכל. כן, שמרי על
עצמך. תודה,
זה
כיף.
שיהיה
אחלה יום.
ביי ביי. פליז... דברי, טיילור, דברי.
וואו.
יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
בוקר טוב.
קובוביץ' זה ורז'ן. מה קורה?
אני בבוקר הזה כבר קיפלתי איזושהי תחושה של דז'וו מהקורונה, אפילו אצלי בבית. זאת אומרת, עכשיו ירדתי ככה להיערך לשידור, וירדתי לעשות קפה במטבח, אני מוצא אצלי, לפחות בסלון, יש פה ארבע נערות בנות 15 זרוקות בסלון.
בן כמה אתה קובוביץ'?
אני...
מי אתה איש מיסטורי שאתה?
כמה אתה?
עוד מעט בן 50.
כן.
אני בן 48 הייתי.
אז יש לך כאילו ילדים גדולים?
כן.
תראו איך אנחנו לומדים להכיר תוך כדי.
אני רוצה, ממש, אני מרגיש שאתה... אתם רצים לי מהר מדי, אני רוצה דסטר לאט לאט כזה ש... אבל...
אז ישנו אצל הבת שלך כאילו חברות?
לא, ישנות כרגע, זרוקות לי בסלון, ארבע בנות, בנות שש...
הגיעו בבוקר כדי לישון.
שכמה מן שלך?
זה התחיל בלילה. אני עכשיו רואה במטבח, יש פה משהו שנראה כמו או בווריה או מלאבי שהם עשו באמצע הלילה.
שאלה.
יש פה נשיקות בתנור.
מדהים שאתה מדבר את זה גם כמו כתב צבאי.
נכון.
כאילו מדווח לנו מה קרה במהלך הלילה.
קודם כל העובדות.
זה סוג של...
חבר'ה, צריך להבין, הנשיקות בתנור, כן.
בדיוק, וליד זה יש סרצ'ה.
אנשים לא מבינים, היו לנו כבר נשיקות בתנור. סרצ'ה?
אבל יש עוד הסרצ'ה ליד המלאבי, יש גם עוד הסרצ'ה. זאת אומרת, והדבר הכי מדהים זה שיש פה איזה פתק שאומר שאני צריך להעיר אותם עוד 10 דקות לשיעור זום. זה לא יקרה לעולם.
אולי בשביל זה הסרירת ש...
זה יכול להיות גם, זה מצחיק וזה בסדר, אבל זה גם מתחיל להדיג שהממשלה הזאת, אנחנו גולשים לתקופה ארוכה מדי, שאף אחד לא אומר, אוקיי, עד עכשיו זה לא היה טוב, ולא ניהלנו את זה טוב, אבל אפשר לעשות קאט ולהתחיל לנהל את זה טוב. זו מדינה שמסוגלת לנהל אירוע. ואתה יודע, אני לא מבין את זה, אף אחד לא מדבר בצורה... לבוא ולהגיד, אוקיי, מה שהיה עד עכשיו נגמר, בואו ניקח את האירוע הזה לידיים. זה במישור האזרחי, אז זה סתם ככה שעשע לראות אותם.
ברור. אני רק לא הבנתי כמה מתוכן שלך.
יש לי, לא, אחת. בוא, אחת. בוא נעזיר, יש לי שלוש בנות, אבל אלה שזרוקות בסלון, יש לי רק אחת מהן, כן?
לא, לא, ברור, ברור. אני גם כל היום, כאילו, קם בבוקר, חוזר בלילה, וכל מיני אירועי אפייה, בישול.
בדיוק, כן, זה כן. חזר. זה חזר ממש, יש ממש דז'ה-וו.
אבל הטיק טוק, כמובן, זה... כן.
כן, כן, אבל... אנחנו...
אז איפה אנחנו עומדים? בוא נחזור אל, אל הצבא והמלחמה.
אז זהו, בוא נחזור אל הצבא. אנחנו פתאום אתמול התחילה למעשה חזית נוספת, נכון שזה עדיין בעצימות מאוד מאוד נמוכה, אבל חיל האוויר תקף בשעות הלילה ולפנות בוקר את הצבא הסורי. זאת אומרת, זה, נכון שזה הכי סתיו 73, אבל חיל האוויר תקף יעדים של הצבא הסורי, הוא לא תקף, יש בסוריה מיליציות, אם אולי יש איגורים, מהחזית הסורית לכיוון רמת הגולן. בעצם מי שמבצע את הירי הזה, מי שמאתגר אותנו מהחזית הסורית, זה אותן מיליציות איראניות שנמצאות ברמת הגולן. מי שזוכר או מכיר, אנחנו בשנים האחרונות היה ניסיון איראני להקים בסוריה ממש מערך דומה לחיזבאללה. צהל, מה שאנחנו מכירים כמבם, זה המלחמה בין המערכות, צהל כל הזמן תקף.
כן, כל כמה ימים היית קורא בבוקר, נכון, היית מקבל פוש, נכון, צהל תקף מטרות, נכון, בסוריה.
נכון, נכון.
בדיוק. כן. עכשיו,
ואיזה שדה תעופה, כן, טוב ככה, כדי, כן, שלא ינחתו המטוסים האיראנים.
נכון. ומה שהם מורידים, ומסעיות, ולאט לאט אנחנו כל מה שמענו את זה מבם. זה מערכה שבין המלחמות, המבם בעצם נועד לקחת כמה שיותר יכולות לפגוע במערכים שלמים של המיליציות האיראניות כדי לא להקים את חיזבאללה, או לתת לנו יתרון טוב יותר בזמן מלחמה. זאת אומרת, שאנחנו נוכל להשאיר אותם במצב שיהיה לנו נוח שאם הם יחליטו לפתוח נגדנו במלחמה. עכשיו, בזה צהל כן הצליח. אנחנו כן פגענו, התוכנית של האיראנים הייתה להקים פה ממש בסיסים של חיל האוויר, מערך מודיעין מתקדם, אפילו חיל הים, להגיע לפה עם המון כוחות, וזהו כן פגע, אבל יש עדיין מיליציות איראניות, יש מי שנקרא, מה שנקרא תיק הגולן, שזה אנשי חיזבאללה שהיו אחראים על הקמת מיליציות כאלה, יש את האיראנים שהביאו מיליציות כמעט מכל מדינות ערב, כמעט מכל מדינות ערב שמתעסים, המיליציות האלה בעצם זה לוחמים שמקבלים כסף.
כן.
מעין חברות פרטיות.
כמו כסף.
וגנר
כזה. סירי חרב כאלה.
וגנר, נכון, של...
אז מה שהם כרגע עושים, הם בעצם מנסים להתגיר אותנו גם מהחזית המזרחית מסוריה. הם יורים פצמרים, הם שולחים, משגרים רקטות, הם מנסים להשים מטענים לאורך הגבול, וגם
תגיד,
חברות.
תגיד, על איזה סדר גודל של כוחות מדובר? כמה אנשים? יודעים בכלל?
כרגע, לא, יודעים, בוודאי. יש היום כמה אלפים של, כמה עשרות אלפים כאלה שנמצאים שם בעיקון. אנחנו שומעים לדוגמה, גם דיברנו על תימן, שזה החותים.
נכון.
התימנים והחותים יותר דומה לחיזבאללה, במה שזה, איך שזה גדל ובאמצעים.
וגם בניסיון, כי יש שם למלחמת אזרחים.
נכון, אמנם חיזבאללה הרבה יותר גדול, הרבה יותר משמעותי והרבה יותר מתקדם, ונסראללה הוא במעמד שונה, כי מנסראללה היום הוא אחד האנשים החשובים ביותר בציר השיעי מחוץ לאיראן, אבל עדיין יש שם כוחות שהצליחו לבנות את עצמם. ודבר נוסף, מה שאני רוצה להגיד, אבל שבכל זאת, למרות שהמיליציות הם אלה שהתגרו אותנו ושיגרו את הטילים, צהל בחר לתקוף את הצבא הסורי. יש לזה אמירה מאוד מאוד ברורה. צהל מנסה לייצר איזושהי משוואה שזה לא משנה לי מי יורה עליי מסוריה, יש שם נשיא. נכון, הוא לא הכי חזק, ויש שם גם מדינה.
כן.
היא לא הכי חזקה, היא גם מתמוטטת.
היא נהייתה מדינה משועבדת לאיראן בסופו של דבר.
בוודאי, כן. סוריה לעולם לא תחזור להיות עצמאית כמו שהיא.
כן.
היא בוודאי, היא קודם כל היא רוסית. פוטין שולט שם ביד רמה, ואז יש את איראן ועוד כל מיני...
ובואו נזכור שמי שהציל הרי אסד לפני 10 שנים כשהתחילה מלחמת האזרחים שם, איבד ואיבד ואיבד שטחים, והיה נראה שזה עניין של חודשים עד שהוא מתפוגג מחיינו.
כן, אהוד ברק, אני זוכר שהוא אמר ממש on the record לאסד יש כמה חודשים.
כן, ואז מי שהציל אותו בעצם זה היה חיזבאללה בין השאר, שבא ולחם את מלחמתו.
נכון, נכון, איראן פשוט לקחה, הכניסה כוחות. קודם כל רוסיה, רוסיה היא זאת שבאמת הביאה את הכוחות, קיבלה את האחריות. עכשיו צריך להבין, הם לא הצילו אותו בקטע פילנטרופי, כמו שאנחנו רואים עכשיו, גם עושים לא פעמים מלא, אבל זה לא כמו שארצות הברית באה ואומרת, בואו אני אעזור לכם. אבל היא אומרת, אני לא רוצה שום דבר מישראל. צריך להבין שאין שום יכולת, שום יכולת לסוריה, במאה השנים הבאות, לשלם את החובות ש... רוסיה ואיראן יצרו עבורה.
כן.
זאת אומרת...
אז תגיד, אבל למה תקפנו הפעם את הצבא הסורי ולא את המיליציות האיראניות האלה?
זה כן, קצת אז... כמו שאנחנו כל הזמן משדרים ללבנון, שאומנם חיזבאללה הם הכוח היורה, אבל אתם הריבון על לבנון, ולכן אתם תסבלו בתוצאות.
אבל זה קצת אחרת עדיין, כאילו, בין סוריה ולבנון שם.
אז ישראל מבחינתה, אני חושב הייתה צריכה לעשות את זה מזמן, אבל היא צריכה כבר להפסיק להתנהל, וזה מה שהיא עושה. מה המצב שם? אם אסד יכול או לא יכול, וצריך להבין עוד שהוא לא מסוגל עכשיו לעשות את זה. אז יש כמה דברים. א', זה לא מעניין. יש פה מדינה, יש פה דגל, הנציג שלה יושב באום, היא עדיין מדינה כמו כל המדינות, יש לה שדה תעופה אזרחי, יש לה נמל, יש לה נכסים. ואז צהל בא ואומר, תקשיב, מה שיקרה מפה, אני לא בונה את הסיפור הזה עוד הפעם, שכמו בלבנון אני נלחם מול חיזבאללה, והמדינת לבנון מבחינתי לא יכול לפגוע בה. צהל מרגע הראשון יוצר איזשהו מצב, איזשהם כללי משחק, אני אפגע באסד. זאת אומרת, תדע לך...
כדי שהלחץ יבוא מאסד אל האיראנים, שיגיד, תפסיקו, אני חוטף?
שגם הרוסים. בסופו של דבר, אתה רוצה גם הרוסים, גם האיראנים יבינו, שישראל לא הולכת זאת אומרת, היא תפגע להם במשהו שהוא נכס שלהם גם.
אז אני רוצה רגע להתעכב על הרוסים.
הרוסים בסוף, יש להם נמל ימי, אוקיי? לתקיה.
כן.
שזה עסק כלכלי. יש להם שם תשתיות שהם מעבירים נפט, גז, דרך התשתיות האלה. האיראנים, יש להם המון תשתיות שם. יש להם המון נכסים כלכליים. צהל בא ואומר, חברים, אם הם ייתנו לו להשתולל, כולנו נפסיד.
ועכשיו כשאתה מדבר על המערכה שבין המערכות, אז השליטה הרוסית בסוריה, זה אומר שאנחנו היינו צריכים לקבל איזשהו מרחב מהרוסים כדי לתקוף בסוריה לאורך כל השנים האלה, נכון? אם הם שולטים שם דה פקטו, אז אנחנו לא יכולים לתקוף שם אווירית את כל השיירות האלה ואת כל הניסיונות התעצמות האיראנים האלה, בלי שזה יהיה באלן אלן עם הרוסים. אז יכול להיות...
באלן אלן, זה צריך להיות בתיאום, יש תיאום, ואתה, מי שזוכר, בתחילת המלחמה
באוקראינה.
מספר שנים, לא,
בגלל זה לא התייצבנו לצד האוקראינה.
זה מה שאני שואל.
לא, היה את האירוע שבו נפל מטוס רוסי אליושן על ידי טילי נ"מ סורים. המטוס הרוסי הוא נפל, יורט על ידי המערכה הנ"מ הסורי, אבל באה רוסיה ואמרה, ישראל אחראית. לכולם ברור שזה לא אחראית, לכולם ברור שהטילים הסורים פגעו, אבל פוטין כמו פוטין יודע להרים משברים מכל דבר. מכל דבר הוא יודע להפיל משברים. ולכן ישראל נמנעת מהמשברים האלה. אנחנו בסופו של דבר מדובר ברוסיה, נכון שהיום היא חלשה והיא...
הוא חטף את כיף לב, פוטין?
עבדתי, זה שמועות לא...
שזה שמועות?
לא מאוד מומתות.
שפוטין חטף את כיף לב, קשה מאוד.
זה מדהים אם זה קרה לדעת שיש לו לב.
רגע, קובוביץ, סליחה שאני עוצר אותך, אתה לא צריך להעיר את הבנות?
וואו,
מה זה לא יקרה?
אני מת להתקשר למורה ולהגיד, באמת, תמשיכי לישון, תצליחי להתכבודת עם הילדים האלה היום, זה לא יקרה.
מה זה לא יקרה? הם שנייה בסלון, הם סומכות עליך, הרי אתה תחטוף בסופו של דבר.
אתה אסורים בסיטואציה
את הזעם הזאת. שלא הערת, זה ייפול עליך אחריות, זה לא יהיה אחריותן.
אני עד שעה 8 שולח לכם בפרטי תמונה, שתראו את המצב של השיעור הזה.
אני מודאג בשבילך, אני אומר לך קובוביץ', אני באמת מודאג בשבילך, כי השיט הזה ייפול עליך.
זה לא נראה כמו משהו שהולך עכשיו ללמוד בשיא הרצינות, זה לא נראה כמו משהו שאפשר להפעיל. לא, והיה לנו עוד אירוע, נחזור. היה לנו עוד אירוע בדרום, נחזור ככה ל...
כן, אירוע חדירה.
נכון, אירוע חדירה עם פוטנציאל מאוד מאוד משמעותי. מה שבעצם עושה הקומנדו הימי החמאסי, כן? ככה קוראים לזה, אבל צריך להבין, זה לא... מישהו שמדמיין איזה שייטת בראש, זה לא. זה אנשים שמתאמנים להיכנס דרך הים, יש להם יכולות כאלה ואחרות, לא דרמטיות, אבל מה שהם עושים, הם בעצם נכנסים במין מנהרה, מתוך החוף, אבל קצת יותר רחוק, בוא נגיד, קו שני לים, הם נכנסים באיזושהי מנהרה עם הציוד, ומשם יש להם מין כמו תעלה כזאת, שהם יודעים להיכנס ישירות למים, כדי
זה מטורף, כן, שלא יראו אותם על קו החוף הראשון, נכנסים למים.
בדיוק. ישראל מזהה את הרצון הזה, את הפוטנציאל הזה, בדרך מודיעין, נערכים שם גם חיל הים, גם חיל האוויר שלנו, ספינת דבור עם טילים ומקלעים, וחיל הים, חיל האוויר מלמעלה, כתבם ומטוסים, ופשוט מסכלים את זה. ויש שם למעלה מ-12 צוללנים עם הסקוטרים, אתם מכירים את זה, נכון? זה סקוטר כזה שאתה פשוט לא צריך לטלף את כל הדרך עד לזיקים, זה פשוט מנועים כאלה ש...
כאילו סירת מנוע קטנה כזאת?
לא, לא, ידנית, הם מחזיקים את זה ביד, זה כאילו מין...
מין קורקינט כזה כמו כאילו?
אופנוע, כמו סגווי רק של מים.
בדיוק, וואו.
בדיוק. אתה בעצם מחזיק את זה בפסח הזה שבפניך שלוקחת אותך יותר מהר לזיקים. ועם הציוד, שוב, זה היה תכנון להיכנס דרך הים. מתחילים, שם באמת מצליחים לסכל אותם בצד העזתי, אבל עדיין לא יודעים מי הם עברו או לא עברו, ואז צריך באמת לנטרל את החשש שיש. אז שוב, מכניסים את היישובים, את זיקים, נתיב העשרה, כרמי, הכל צפון הרצועה, שוב לבתים, שוב לממדים, לא לצאת, יש סריקות, חשש לחדירה, וזה אירוע שהוא יותר קשה מצבע אדום. זה אירוע שממנו הם מפחדים, כי אנחנו ממש בתוך הטראומה.
נכון, לא, זה עוד סוג של טרור, זה פשוט עוד סוג.
אנשי העוטף, אין להם את הטראומה שאנחנו חווינו, אין להם את הטראומה של מה שהיה בשביעי באוקטובר. הם בטראומה, הם חיים.
כן, הם עוד לא בפוסט טראומה.
אני אתמול התקשרה אליי גברת נחמדה, קיבלה את הטלפון שלי והתקשרה אליי, אמרה לי, תקשיב, אני בדרך מהצפון, זה פעם ראשונה שאני נכנסת הביתה לאחד היישובים בעוטף, קיבלתי את הטלפון שלך, אני מבקשת רק אם אתה יכול לחכות לי מחוץ ליישוב להכניס אותי הביתה, לראות שאפשר להיכנס, שאין שם מחבלים. עכשיו אין מחבלים ביישוב הזה בוודאות, אבל עדיין הם בתוך
איך,
זה
איך אפשר לדעת בוודאות אף פעם? זאת אומרת, זה ביטחון שיהיה מאוד מאוד, אולי עד בלתי אפשרי להחזיר אותו.
בדיוק, זה מה שאני ניסיתי, אני הוודאות שלי שאין אף אחד, כי אני יודע, כל הצבא שם, היא מבחינתה עדיין צריכה לבדוק אם נשארו המחבלים בבית.
כן.
הם בתוך האירוע, הם לא בטראומה.
כן, כי זה היה כל כך בלתי נתפס שזה יקרה, זה היה משהו שאי אפשר לדמיין, אז ברגע שהוא קרה, אז אתה אומר, כל הדברים שאי אפשר לדמיין אותם, עלולים לקרות?
ממש, ואנחנו, שוב, הייתי ככה בערב בקיבוץ מפלסים, וכל הזמן יש שירי של טנקים ותותחים, וכל הקיבוץ רועד ומקלעים, כי היה איזה חשד לניסיון חדירה, ופתאום כל העולם מסביב יורה, ואז הם באים, מתאספים כמה אנשים, עם רכבים בשן ג' באיזו שיירה כזאת, ואני שואל לאן, אז אומרים לו, אנחנו צריכים לקנות מים ולהביא אוכל. זאת אומרת, אנחנו מדברים מתחילת הלחימה, מדינת ישראל עוד לא יודעת לספק מים ואוכל לקיבוץ שנצור,
מטורף,
שהוא תחת אש.
מטורף,
אז הם יוצאים מטורף, עצמאית, מטורף. עם האנשים שלהם, עם כיתות הכוננות, עם כסדות, נשים, גברים, יוצאים כסדות,
לסופר.
בנשק, לסופר.
כן.
זה כל כך מביך לראות את זה בתור ישראלי, זה כל כך מביך המקום הזה שהם הביאו אותנו, הממשלה הזאת, שזה פשוט הזיה.
הם הזכרות, פשוט הזכרות.
הם ישלמו.
קובוביץ'. לך למשימה החשובה של הבוקר.
בדיוק.
ביי, בוקר טוב, תודה.
ביי.
ביי, קובו.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
בוקר אור.
מה נשמע?
קיבלתי קצת קביעה מהקפה, סליחה.
עכשיו, איך זה כאילו לא זמן להתלונן על דברים כאלה?
לכן אמרתי סליחה.
סליחה על התלונה.
כן.
בואו נאמר בוקר טוב לשאול אמסטרדמסקי, עיתונאי, כאן חדשות, היי.
היי.
בוקר טוב.
שאול, מה נשמע?
שאול, זה הייתה מורן הספרות, ולא זוכר זה כיתה.
מר אמסטרדמסקי, מה נשמע?
כל טוב.
אנחנו מדברים בעצם כי... כמובן שלמלחמה הזאת יש השלכות כלכליות ברורות, והמשק היא קלה...
לא, הן יותר ברורות, אגב.
לא, הן לא ברורות, הן עדיין לא ידועות בעיקר.
כן, זה ברור שהן שליליות.
בדיוק, שליליות ולא ברור לאיזה טווח, אבל הנה כבר אנחנו התעסקנו בזה המון בשנה האחרונה סביב עניין ההפיכה המשפטית, אבל S&P מורידים את הדירוג האשראי של ישראל.
כן, הם עוד לא מורידים את הדירוג, הם מורידים את תחזית הדירוג.
כן.
הדירוג נשאר אותו דבר, זה אגב, אתה יודע, זה נקודה חיובית דווקא, אבל הם בהחלט מורידים את תחזית הדירוג, והמשמעות היא שאם, וגם לפי מה שהם כותבים שם, הכל כמובן בגלל המצב הביטחוני, והם כותבים שם שכל עוד האימות הוא מוגבל, גם בזמן וגם תחום גיאוגרפית, כן, ולא מתפתח למלחמה רב-זירתית, אז הדירוג יישאר כמו שהוא, אבל הם בהחלט מכניסים אותנו לרשימה של מדינות שהדירוג שלהן עלול לרדת. והדבר הזה משפיע, משפיע ישירות גם על כמה שהמלחמה הזאת תעלה, ומאמצי השיקום והכל, ועוד על הרבה דברים אחרים שאנחנו רוצים להקד.
וכש-S&P מחליטים לשנות את התחזית, זה כי מה? כי הם רואים שהכלכלה משותקת? כי הם רואים שאנחנו ניכנס לגרעון גדול יותר?
הכלכלה לא משותקת, אבל היא בהחלט נפגעת משמעותית. תראו, יש פה גיוס מילואים בהיקף שמעולם לא ידענו כמותו, כן? 300-350 אלף אנשים, זה אחוזים משמעותיים מכוח העבודה. אם הדבר הזה כמובן פוגע בכלכלה, כל מי שיש לו עסק, סטארט-אפ, עובד בחברה, עצמאים, whatever, זה פוגע בפעילות הכלכלית. הביקושים באופן טבעי יורדים, אתם, אני, המאזינים, כולם קונים פחות, כי אין חשק לקנות ולא כלום, ולכן כל החברות האלה...
וגם אתה באי ודאות כלכלית, אז אתה לא רוצה, אתה מצמצם הוצאות בינתיים.
נכון, אז הפעילות הכלכלית נפגעת. תחשבו שגם ביום שאחרי שכל הדבר הזה ייגמר, התיירות לא תחזור, כן? זה ייקח שנים עד שהיא תחזור. אז הענף הזה נפגע משמעותית, וכל זה בתסריט האופטימי. אם אנחנו נלך לתסריטים יותר קשים, שאני לא רוצה להיכנס אליהם, אנחנו עלולים לראות חברות הייטק גדולות מתחילות לצאת מפה, או מפסיקות להשקיע פה, מפסיקות לפתוח פה מרכזי פיתוח, כי זה לא בטוח פה, זה פשוט סייף, ואוי ואבוי אם ייפגע איזשהו מתקן אסטרטגי, זה יהיה ממש נזק קולוסלי. בקיצור, נוכח כל הדברים האלה, החברה אומרת, אוקיי, אנחנו משאירים את הדירוג כרגע על כנו, אבל הפגיעה בכלכלה היא משמעותית, ובסוף הדירוג הזה, מה שהוא בא לעשות זה לאותת למשקיעים זרים, עד כמה מסוכנת ההשקעה שלהם בישראל, או במילים אחרות, מה יכולת החזר ההלוואות של ממשלת ישראל. אם אנחנו חושבים שהממשלה יכולה להחזיר את חובותיה יחסית בקלות, אז הדירוג יהיה גבוה. אם חושבת שהיכולת הזאת נפגעת, אז הדירוג יהיה בסכנה.
ויש פה גם קצת מעגל קסמים, לא? בגלל שאם הדירוג שלנו ירד, תהיה לנו פחות יכולת להלוות כסף כמדינה, שאנחנו נצטרך בשביל מאמצי הלחימה.
זה נכון.
וההשתקמות.
אנחנו נצטרך ללוות הרבה מאוד כסף, אנחנו לא יודעים כמה.
שאמריקה תביא. כבר היא חברה, לא? שתהיה חברה עד הסוף.
אגב, זה מה שקרה בשנות מתי זה היה? בשנות ה-90, כשהאמריקאים אשכרה נתנו לנו ערבויות דולריות בשביל שנוכל ללוות כסף. כבר היינו בסרט הזה, אנחנו מאוד מאוד לא רוצים את זה.
למה?
זה היה התנאי ללכת לוועידת מדריד או משהו, לא? עם סביב הערבויות.
כן, רבין, ערבויות בהחלט.
מה יצא מוועידת מדריד? מה יצא מוועידת מדריד?
התנאה של תהליך מדיני.
כאילו,
כן, ראינו איך זה נגמר, אבל הייתה תקווה לפחות.
היו הרבה תקוות
פעם. כשקראו לך שאול.
מה שאמרת, תום, זה נכון, המדינה צריך לבוא פה הרבה מאוד כסף. אני מנחה שבאזור ה-90-100 מיליארד שקל, שוב, כל עוד אנחנו נשארים באימות מוגבל, וכשאנחנו לובים כסף, אנחנו צריכים לשלם ריבית, ככל שהדירוג יורד, או ככל שיש סכנה שהדירוג ירד, כי מספיקה הורדת התחזית, כמו שקרתה, בשביל שהריבית תעלה, ורואה שהריבית עולה, אז אנחנו נשלם על זה יותר, מה שאומר שיהיה פחות כסף, גם עכשיו וגם ביום שאחרי, לבנייה מחדש של מערכת הביטחון, לשיקום העוטף וכל מי שנפגע, לשירותים אזרחיים שהמדינה הזאת תצטרך, כולנו נצטרך פה בשיקום נפש וכו'. לכל הדברים האלה יהיה פחות כסף, או שזה יהיה הרבה יותר יקר. בקיצור, המשמעות היא שאנחנו נשלם על האירוע מאוד מאוד כואב וטראומטי הזה במשך עוד עשרות שנים קדימה, מאוד דומה למלחמת יום כיפור, למשל. ואני מאוד מקווה שההנהגה שלנו תצליח לפחות את החלק הזה לנהל כמו שצריך, כי גם פה אפשר לעשות טעויות קרדינליות.
כן.
הוציאו לנו כרטיסים צהובים, וכל המחנה שתומך ברפורמה, למה אתם מפחידים? אחד הדברים המרכזיים שחברות הדירוג אמרו, בעיקר אחת מהם, מודי, אמר, תקשיבו, אתם חיים בסביבה מסוכנת anyway. anyway יש עליכם סיכונים. למה אתם מוסיפים עוד אלמנט סיכון? בשביל מה?
והנה, אנחנו רואים שסיכונים לפעמים מתממשים.
ואת הקולות האלה, אגב, לא אמרו רק חברות הדירוג, אמרו גם הרבה אנשים שמתנגדים.
נכון, הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, בנק ישראל, כל מיני, בהחלט.
ומי שהיה צריך לשמוע, לא הדף את האזהרות האלה, פשוט ככה.
נגיד רק בשביל להיות הוגנים, נכנסנו לאירוע הזה, שוב, מבחינה כלכלית, במצב יחסית טוב, האבטלה בשפל, שזה מאוד מאוד חשוב, סליחה, כי אם ניכנס למיתון, אז לפחות אנחנו נכנסים במצב טוב, יחס חוב תוצר במצב טוב, הכלכלה הייתה בצמיחה, לא מדהימה, אבל בצמיחה, פרמטרים אחרים היו מצב לא טוב בגלל החקיקה המשפטית, הגירעון היה גבוה,
ראינו את השקל דולר גם,
הדולר היה מאוד גבוה, ועכשיו אפילו יותר גבוה,
וראינו גם את המדדים בבורסה הישראלית מתנתקים מהמדדים האמריקאים ועולים בקצב הרבה, בהתחלה ירדו ואחרי זה חזרו לעלות בקצב הרבה פחות גבוה משאר המדדים, זאת אומרת כן היה פה כבר איזשהו קרע.
אמת. אני אגיד רק משהו שמסתכל טיפה קדימה, מישהו שאל אותי השבוע אם אני אופטימי, ואמרתי שלגבי הטווח הארוך כן, זאת אומרת, אני לגמרי רואה איך אנחנו ביום שאחרי מתחילים להתניע מחדש, משתקמים ומשקמים את כל המערכות האזרחיות שהושחתו בעצור האחרון. אני באמת פועד, יהיה פה שינוי חברתי משמעותי, הכל. עד לשם, קצת קשה לי לראות.
כן.
כי כל כך הרבה סימני שאלה לגבי העתיד המיידי, ואני מאוד 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 מקווה שההנהגה שלנו יודעת מה היא עושה בכל המישורים.
אפשר שאלה אחרונה?
בוודאי.
מה הלחימה עושה לה, והורדת הדרוג עושה למלחמה באינפלציה?
היא מאוד מקשה עליה, כי הדרוג יורד ותשלומי הריבית עולים, התנועה האינטואיטיבית של בנק ישראל אמורה להיות להוריד את הריבית, כי אתה רוצה להתניע את המשק מחדש ולהקל על הפעילות העסקית והמשקית. אבל אם אתה תעשה את זה, אם בנק ישראל יוריד את הריבית, ולכן הוא לא עשה את זה, אתה תרסק את השקל, פשוט תרסק אותו, כי שער החליפין יקפוץ ל-4.2, 4.5, כל מספר. ואז הכל יתייקר. הכל, הכל, הכל. זה דבר אחד. דבר שני, בלונגרן, זה לא קשור רק להורדת הדירוג, בגלל שאנחנו נצטרך לגבות כל כך הרבה כסף, אנחנו עלולים להיקלע למצב שבו, ביום שאחרי המלחמה, יש דרישה להכל, גם להגדיל נורא את הוצאות הביטחון, גם להגדיל מאוד את השירותים החברתיים, גם להשקיע שיקום העוטף, הכל, 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 גם וגם וגם וגם. וזה ייצור, אם לא יהיו מספיק הכנסות, זה ייצור גירעונות מאוד כבדים, ובסופו של דבר, עלול להגיע לאינפלציה מאוד גבוהה, זה אחד לאחד.
מה שקרה אחרי יום כיפור.
יום כיפור, אחד לאחד.
של 400% של אינפלציה בשנה, 10 שנים אחרי המלחמה.
ולכן אני מאוד 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 מקווה, א', שההנהגה תצליח לנהל את זה כמו שצריך, וב', שאנשים יחזרו לעבוד כמה שיותר מהר. ברור שעכשיו זה נשמע תלוש, אבל
נכון, נכון, חשוב. וכל דיבורי המקרו האלה, ובסוף הבן אדם רק רוצה להזמין את הכרטיס טיסה שלו בדולר 3-4, ולקנות באמזון עם משלוח חינם.
אני חושב שאנחנו יותר נמוך בפירמל את הצרכים של מסלו כרגע.
כן. ממש. תודה רבה לך, שאול אמסטרדמסקי.
תודה.
ביי, בוקר טוב.
תודה לך. תודה.
איזה שיר יפה, עם הביצוע של יהודה סעדו. כן. בגמר כוכב נולד.
נכון.
די, פשוט יפה. בהמשך לשיחה עם שאול ושדיברנו על הכלכלה, לא יכולתי שלא לחשוב על באמת על כל המשרדים הממשלתיים המומצאים.
למה מומצאים?
שמע.
מה?
ברור שהמציאו משרדים בשביל...
כמו מה?
מה? משרד לענייני מודיעין?
חלל?
שיתוף פעולה אזורי?
מה זה שיתוף פעולה אזורי?
חבר'ה, אתם יכולים לחיות בלי סריקת האופק, משבשים עולמיים ובהם שרשראות הספקה? ואתם מוכנים לסמוך על משהו שהוא לא כלי ביג דאטה ובינה מלאכותית יהודים? לא הבנתי, באיזה עולם אתם רוצים לחיות?
יש הרי כל כך
הרבה... שאתה שואל באמת, ואני כזה פה, שבא, מה אתה?
אולי צריך קצת יותר ביג דאטה בחיים שלך, אם את...
רגע, אבל מי אחראי על ביג דאטה? דודי אמסלם?
לא.
גילה גמליאל.
דודי אמסלם זה מידיום סייז דאטה במשרד שלו. יש כל מיני גדלים של דאטה, וכל אחד מתחלה... אתה לא רוצה שאנשים...
דודי אמסלם זה ביג נו דאטה.
נכון, ובינה, כן.
זה מלאכותי, אתה לא הייתי מוסיף את הבינה.
תשמעו, מה אני אגיד לכם?
אז,
וחבל היא, על הכסף הזה.
חבל על הכסף, יותר מ-50 מיליון על למשרד של שרת המודיעין גילה גמליאל, וכששאלו אותה, תגידי, מה עשיתם? מה קורה שם? אז התשובה שלה הייתה...
תגובה רשמית, אגב.
תגובה רשמית, כן.
שגם עלתה כסף, צריך להגיד, לשלם לבן אדם שמנסח אותה, זה עלה כסף שלך.
כן. כן, זה עלה כסף, וגם זה מישהו שהיא הביאה, כי זה משרת אמון. אז זה גם בסוף כאילו נכנס אליה. אוקיי, אז היא הגיבה, אחד מעיסוקיו המרכזיים של המשרד, הינו הפקת מודיעין לאומי אזרחי, שישמש בסיס לתכנון אסטרטגי של הממשלה.
מעולה.
תחת משימות פרטניות שהוגדרו כמו סריקת האופק.
נכון.
משבשים עולמיים, okay. ובהם שרשראות אספקה, תוך הסתייעות בכלי ביג דאטה ובינה מלאכותית יהודיים.
נו. מצוין.
אוקיי.
איך אחרת תסרקי את האופק? תסביר לי, אם יש לך דרך יותר טובה לסרוק את האופק, אז בואי תגידי אותה במקום שנשב פה כמו חמוצים.
זה גם תגובה של בינה מלאכותית, כאילו, נכון? כזה GPT, מה להגיב, מה להגיד, מה לעשות? וגם פלא שהיא כתבה, אז אתם זוכרים שהיא ביקרה ביד ושם, והיא כתבה גילה גמליאל שרת הביטחון, שהיא חתמה גילה גמליאל. שמעו? אולי באמת שרת הביטחון, לפי מה שהיא מתארת כאן. זה כנראה דברים ברומו של ביטחון המדינה. כן?
זה כל כך מגוחך ומביך. ואיך אין להם בושה לאנשים האלה, שרק בשביל הסכמים קואליציוניים קיבלו איזה טייטל מומצא של משרד מומצא, ותקציבים של עשרות מיליונים, והכסף הזה, והם לא הראשונים להתייצב בבוקר, תקשיבו, לא צריך את המשרד, הרי אנחנו לא עושים באמת שום דבר, קחו את הכסף הזה, תנו אותם למפונים, תנו אותם לשיקום העוטף, תנו אותם לטיפול פסיכולוגי, די.
עם כל הבוז לגלית דיסטל, לפחות היא עשתה את זה. לפחות את המינימום הזה היא עשתה. את המינימום הזה.
כן, היא עשתה את זה, אני לא חושב מהמיניים האלה. היא עשתה את זה כי הקימו חמל הסברה במשרד החוץ ובמשרד התפוצות.
והיא כבר לא כל כך שקרה, והיא לא הצליחה לצאת מהשקר של עצמה, והיה שם...
And yet, יש אנשים בדיוק באותה סיטואציה שלה, שממשיכים, שנותנים את התגובות המטורפות האלה על סריקת האופק. זה באמת כאילו, זה... כולם יוצאים פה רע, גם היא יוצאת רע, אבל יש לצאת רע.
עזוב.
10,000 ויש 20,000.
נכון, בסדר, אבל היא הייתה שמחה לצאת רע 20,000, אם רק היו נותנים לה. לא הייתי מקל ממנה שום דבר, או מייחס לה איזושהי התנהגות ערכית.
אני רק אומר שברגע שאת מסתכלת שמאלה ורואה את גלית דיסטל מתנהגת יותר בערכיות ממך, לא משנה מאיזה מניעים, כאילו באמת, את צריכה לסרוק את האופק טוב טוב.
כן, והם הוציאו איזה נייר עמדה מהמשרד של גילה גמליאל, לגבי כל מיני תרחישים עתידיים, כולל יישוב מחדש גוש קטיף וזה. תקשיבו, חרבתם והשמדתם את המדינה הזאת מבפנים. מספיק, לפחות עכשיו, קצת אחריות בשביל היום שאחרי. מספיק כבר.
באמת.
מספיק.
אתמול הלכתי, הוצאתי את נינה, את כלבתי.
נינה, על שם נינת, המלחיצה הלאומית.
לא, לא על שם נינת. את האמת שאני לא יודע, אולי על שם נינה סימון, זה ליאת נתנה לה את השם לפני שהכרנו. אז כאילו...
אוי, יפה על נינה סימון.
אני לא בטוח, אל תתפסי אותי במילה, אבל אני די בטוח שזה לא נינת. אבל לא זוכר איזו נינה. בקיצור, יצאנו לטיול, וככה כדי... בגלל שהלוז כל כך מטורף, אתה עושה מיליון דברים, אמרתי, מה אני אעשה? נגבש דעה. הלכתי, גיבשתי דעה, ויצא לי דעה שאני...
כל אחד מגבש היום דעה.
נכון, אבל אני מה זה מתבייש בדעה שיש לי. אני ממש כאילו, אני שונא את עצמי על דעתי, אבל אני עומד מאחוריה.
גם יש לי תחושה שזו דעה שתעצבן אותי נורא.
אני לא יודע אם היא תעצבן אותך, אבל היא מעצבנת אותי. אז כאילו, אז אם כן, אנחנו ביחד בזה. אני אוהב היפופ. אהבתי היפופ כל חיי. אהבתי היפופ מאז שהייתי בן 9. אני אוהב היפופ עד היום שאני אמות. אוקיי? אבל כשאנחנו מסתכלים על השמאל האמריקאי שכל כך מתסכל אותנו היום, והוא מתסכל אותנו בזה שהוא מסתכל על העולם ומצדיק אלימות תחת מעטה של מדכא, וזה כל מה שהם מסוגלים לראות, אני שואל את עצמי, האם יכול להיות שזה אולי קשור לזה שהתרבות הפופולרית ביותר והתעשייה שהכי גדלה בתרבות האמריקאית ובכלל, זה תעשיית ההיפ-הופ, מקדשת אלימות ומצדיקה את זה על ידי נרטיב של מדכא, מדוקה. כי הדברים שראפר יכול להגיד, במובן של להלל אלימות, לדבר על נשקים, טקסטים מיזוגנים, הם לא היו עוברים בשום ז'אנר אחר.
איזה זווית.
האמת?
ואני כאילו אומר לעצמי, יכול להיות שזה קשור קצת לזה שכאילו...
אתה יודע מה? זה בטוח קשור. עשית כזה בילדאפ שחשבתי שאתה הולך להגיד עכשיו משהו היום ונורא.
גם אני, ואז אמרתי, אוקיי, הוא רק יוצא על ההיפופ, בסדר.
תכלס זה מספר גם את הסיפור. הרי הסיפור בארצות הברית הפנימי, כל נושא כמעט קיבל את הפילטר של שחורים ולבנים.
נכון.
בארצות הברית בשנים האחרונות. כל נושא נכנס תחת המיקרוסקופ הזה של העוול והמעוול ומי חזק ומי חלש ובעצם זה גם נתן הצדקה להמון המון המון תופעות ממש ממש גרועות, אבל ברגע שזה נעשה כאילו בשם העוול ההיסטורי שהלבנים גרמו לשחורים, אז כאילו פתאום זה בסדר.
נכון, וזה מצדיק הכל, ואם אתה יוצא נגד ההצדקה הזאת, כאילו איזה רפובליקן מטנסי
שורף נסיעות של שחורים.
כן.
אבל, וגם לצד זה צריך לזכור שמאבקים חברתיים הם אף פעם לא יכולים להיות נחמדים. כדי להגיע באמת לתיקון ולשוויון, זה תמיד צריך להיות עם איזושהי, עם אקטים דרמטיים קצת, כי אחרת אף אחד לא מתייחס לדעה שלך.
אבל אם אנחנו נשארים בעולם הרפרנסים הזה, אז כאילו, לא יודע, אתה יכול להיות מרטין לותר קינג, אתה יכול להיות מלקום אקס. מרטין לותר קינג דיבר על גזענות כעל מחלה שגם אחינו הלבנים חולים בה, וצריך להסתכל עליהם כמעט בחמלה, ולא לפעול באלימות נגדה.
אבל כל מרטין לותר קינג כזה, צריך את המלקום אקס לידו, כדי ש... יראו גם שאפשר בנתיב הזה, ואז בואו נדבר על פשרה וסובלנות.
יכול להיות, אבל כשאתה מזריק מיליארדים לתוך האיזון הזה, הוא כבר זהו, הוא כבר מופר.
זה מעניין מה שאתה אומר, כאילו, זה מעניין. אבל גם בגיימינג, כאילו, זה דבר שקורה. זאת אומרת, זאת תעשייה ש... אם אנחנו מדברים על ההנצחה של אלימות, וכי... שוב, אני לא רוצה שנעשה את הדבר הקל לעשות, שזה בעצם מה שאנחנו מאשימים, ההסתכלות מחנאית, לגבי כל מיני מאבקים ישנים יותר. כאילו,
אבל תרחיב שם... לגבי הגיימינג, כי זה דווקא מעניין.
שגם שם יש, כאילו, זו תעשייה שמגלגלת מיליארדים, ויש שם אלימות, שכן, זה כן, בסוף, אני לא יודעת אם היחסים שם מבין חלש, מדכא, מדוכא, אבל כאילו, כן...
זה כן מנרמל.
כן, זה מנרמל, זה מנרמל
את האלימות הקשה.
הכל מנרמל אלימות, כאילו.
אבל באמת מה שתום אמר בהיפ-הופ זה... התנרמלו התנהגויות וטקסטים שהם כאילו באמת מחרידים, 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 וברגע שזה מגיע מעמדה של כביכול חולשה, כביכול פצע היסטורי מדמם שיש להתחשב בו.
גם לא רק היסטורי, האנשים האלה גדלים בעוני ובהזנחה, ולכן אנחנו כאילו אומרים, האומנות שלכם היא הזעקה שלכם, וזו הדרך שלכם גם להתעשר ולעלות במעלה הסולם חברתי, ולכן אנחנו מקבלים כל דבר, אחלה, אבל תראו את ההשלכות.
זה לא רק מדברים, זה גם נהיה הדבר הקול, זה נהיה כאילו...
כן, אבל אז אנחנו שואלים את עצמנו, האם אנחנו רוצים באמת להיכנס לתוך האומנות כאילו, ועכשיו להגיד, כאילו להכניס אומנות לתוך ה-PC, את ה-PC לתוך האומנות,
זה לא...
זאת שאלה, זה גם היה...
לא צריך את זה, רק זה פשוט כן, אבל נכון להסתכל על זה ככה, ולראות את זה גם, אני לא חושב שצריך להשתיק או לצנזר אומנות בשום צורה, אבל כן היא משקפת תהליכים.
אבל יכול להיות שזאת כן כאילו הזעקה שלהם, שוב, לא הייתי רוצה... לצאת נגד כל ה-E-Hop.
אבל זה לא הכל. גם, אני חושב שעכשיו שאנחנו מסתכלים, נגיד כל תרבות הווק, דיברנו על זה גם לפני כמה ימים, שבבסיס שלה היא כן שאיפה לשוויון, ולניקוי של עוולות
נכון.
חברתית. זה כמו הרבה דברים, הלך עוד צעד אחד רחוק מדי, ובעצם מכליל כל מיני מאבקים בצורה שטוחה בתוכו, כמו שרואים את כל הארגוני השמאל, הפרוגרסיביים בארצות הברית, עם הזדהות טוטלית עם הפלסטינים, ברמה משוגעת, שאתה אומר, לא יכול להיות שמרוב דאגה לחלש, אתם עושים את הרשע חלש.
נכון, אבל זה כאילו, אני שואל צעד אחד לפני זה, איך הגענו לפה? הגענו לפה כשהאנשים הכי ווק באמריקה שרים את הטקסטים הכי אלימים שיש, ורוקדים לטקסטים הכי אלימים שיש, ומעריצים את האנשים ששרים את הסבבה, וזה אומנות, ובאומנות חייב להיות חופש פעולה. אבל בסוף, אף אמן אחר מחוץ לז'אנר הזה לא היה מתקבל באותה דרך. אם זה היה זמרי קאנטרי ששרים על הגנגבנגרים שהם רצחו, אז זה היה נשמע לנו כאילו מופרע לחלוטין.
נכון.
זה היה נשמע לנו אלים ומרושע. ובסוף כשאתה סטודנט בהרווארד, שהוא בכל הפרוגרס שבעולם, ואתה מעריץ את הכנופיות האלה תחת הצדקה, אז תגיע גם לכנופיות האלה של חמאס.
והסלחנות כלפי זה עוד הייתה הרבה קודם, זאת אומרת, נכון, מאבק ששחורים ויש גזענות בארצות הברית מובנית במערכת ואצל אנשים, אף אחד לא מתווכח עם זה, אבל גם שבתוך הטקסטים האלה שבאים כאילו ומספרים את הסיפור האלים, שיש שם גם הרבה מיזוגניה ושוביניזם, וזה בעצם דברים שכאילו גם הוחלקו, הרי כל הראפרים הכי גדולים, וזה הטקסטים כלפי נשים הם הרי מטורפים, כאילו באמת אף אחד, אף זמר לבן לא היה מעז לשיר טקסטים כמו ששרים האומני ההיפ-הופ והראפ הכי מוכרים והכי מצליחים.
נכון, ואף פמיניסטית לא תרשה לעצמה לצאת נגד ראפרים, בגלל שזה פשוט לא מגניב בכלל.
לא יודעת אם כאילו אפשר להכליל את זה על פמיניסטיות, שכאילו אף פמיניסטית לא תצא על אף ראפר.
בואו לא נכליל שום דבר בשום צורה, אבל עובדה שלא ראינו מחאות של ארגונים, אני גם לא אוהב שאומרים איפה ארגוני אנשים.
נכון.
זה צריך להיות ארגונים של כולם, זאת אומרת, אין הסתכלות שונה של אישה או גבר לטובת מטרה צודקת שהיא שוויון ואפליה או קיפוח, או אלימות או מיזוגניה. אבל עובדה שזה כן סגסג וכן זה, ואז שאתה רואה איזו שנאה יש בתרבות השחורה כלפי ישראל, ואיזו הזדהות עם הטרור החמאסניקי.
חלק, כאילו זה...
גם, לא, בסדר, אנחנו לא יכולים להחליט שום דבר, אבל מה שהלכתי לכם היום זה טוויט גם מאוניברסיטה, The Lesbian Club at Columbia, Lion Les says Zionists aren't invited to their upcoming movie night. Says only white Jews are allowed to live in Israel, and white Jews people are today and always have been the oppressor of all brown people.
אני, אגב, מסתבר, אני white people. לא ידעתי.
זה הכל יחסי.
כן.
בשביל
מועדון ליון לז בקולומביה.
אתה white supremacy, ולכן תמיד היית מדכא, ולכן אתה לא מוזמן, כי אתה ציוני, אתה לא מוזמן לערב שעוסק בקולנוע לסבי שחור. זה כל כך כאילו השתגרות, כאילו של כל הדברים גם יחד. זה, איפה איבדנו? כאילו, איפה איבדנו את המצפן המוסרי? לא יודע, למה זה כל כך קל כאילו להכניס לאותה קופסה כאילו את כל הדברים האלה?
כי ככה אנחנו, זה כמו שאתה רואה בן אדם ואתה ישר חושב את מי הוא מזכיר. פשוט, כאילו, למי הוא דומה? הוא מזכיר לי מישהו. תמיד אנחנו צריכים להכניס את זה לתוך מין תבנית כזאת, כי זה עוזר לנו להקל את הדברים ולהתחיל לסדר אותם.
אבל זה מאכזב, כי דווקא הארגונים האלה של הווק, הם היו אמורים להיות הכי רגישים, ולא לעבוד על אוטומט ברגישות. הוא ככה, אז אני ככה, והוא ככה, אז אני ככה.
נכון, זה באמת מאכזב, אבל זאת... כאילו...
בלי לשלול, סליחה, את הערכים הבסיסיים של התנועות האלה, שהם כן חיוביים וכן טובים. זה לא אמור לבטל את כל המאבקים גם יחד,
לא,
אבל זה...
חובה שיבצר שבר עכשיו. בתוך השמאל האמריקאי והאירופאי, של... אם הם לא... כי אני גם, אני לא רוצה להכליל ולהגיד כל השמאלנים האמריקאים, כל הפרוגרס, כל הווק, כל הזה, ברור שלא. אני ממילא כבר הסתכנתי בלהיות רפובליקן כשיצאתי נגד היפ-הופ, ומסתבר לי גם שאני עכשיו
ווייט סופרמסי. האלימות שלהם.
אז ברור שלא, אבל אם לא ייווצר עכשיו שיח פנימי בתוך השמאל האמריקאי הצעיר, אני לא מדבר על עכשיו שיח בינדורי, אם לא ייווצר, אז א', אין להם סיכוי לשרוד, כאילו, עזבו עכשיו כרעיון, כמחנה אידיאולוגי, כבני אדם, אין להם סיכוי לשרוד, ובית, כן, זה הם ייצרו את ההכללה הזאת, אם הם לא יוצאים נגדם.
לגמרי, אני יותר רוצה להאמין, כאילו, שפרוגרס הוא אחד מהערכים שלו, זה באמת איזושהי מוסר, ורצון לתקל עוולות, ושהוא ידע גם לתקן את עצמו ולהגיד תהיתי ולהסתכל בראייה מורכבת יותר. אני חושבת שגם אחד מה... למה זה כל כך רווח ורחב? כי זאת בעצם, אני חושבת, מלחמה ראשונה כזאת שקורית בסושיאל מדיה. זאת אומרת, זה כרגע כאילו, היו מבצעים לפני וצוק איתן וזה, אבל לא היה אירוע כזה משמעותי בזמן שיש סושיאל מדיה. יש כמה זירות, כאילו יש טיק טוק, יש אינסטגרם, יש טוויטר, יש פייסבוק, וכאילו, וגם זו תקופה שמעודדת גם כל אחד להביע דעה, וכל אחד יכול להגיד, וחשוב לו להחצין אותה גם.
כאילו, אני לא יודע, כי גם המלחמה באוקראינה פרצה בזמן הסושיאל מדיה.
אם פעם היו אומרים לנו, הייתה ידיעה, יש הפגנה פרו-פלסטינית בפריז, אז זהו, היינו קוראים את המילים האלה. ועכשיו אנחנו רואים את התמונות, ואנחנו רואים את כל ה... כאילו, מה שאני רוצה להגיד, צנו אותנו לפני ואחרי.
כן, אבל אני חושב שמה שמאכזב אותנו עכשיו זה המקומות האלה, שהם אמורים להיות... רגישים, שהם אמורים להיות מפותחים, שהם אמורים להיות נאורים וליברליים ויותר אינטליגנטים.
נכון,
והאינטליגנציה הזאת הכזיבה. שרואים ממש באופן גורף, כמעט בכל הקמפוסים החשובים בארצות הברית, מפגני תמיכה מוחלטים כמעט, לא רק של סטודנטים מוסלמים, אלא של בכלל
גם סטודנטים. לא רק של סטודנטים, גם של סגל.
כן, לא, כבר אמרתי את זה, אנשים כן. שהיינו חושבים שהם אוחזים את אלוהים בזקן שלו, שהם הסמן למה שנכון, שמה שהם אומרים זה התורת ה-PC, והם פשוט, אנחנו מגלים, וזאת עוצמה מאוד גדולה, זאת עוצמה מאוד גדולה, אנחנו חייבים להבין את זה, אנחנו מגלים שהם לא צודקים תמיד, פשוט ככה. ואני חושבת שדווקא כאילו מה, נגיד דיברנו על הלסביות, אז דווקא מהלהטבקיות פה יכולה לבוא הישועה שתתקן את הפרוגרס.
100% את צודקת במה שאת אומרת, ובכלל אני חושב שה... במדינת ישראל כרגע נמצאת במוקד של תרללת בינלאומית שהיא מתבטאת באופן פנימי בכל מדינה מערבית, כי אני חושב שגם שהרבה אנשים מסתכלים על מה שקורה במדינה שלהם, אם זה בארצות הברית מסתכלים על המפגנים האלה של השמאל הצעיר, או באירופה מסתכלים על הגירה המוסלמית שיצאה משליטה, ועל ההפגנות פרו-פלסטיניות האלה, והם מבינים שיש להם בעיה, ואני חושב ש כאילו, הם הסתכלו בדיוק על מה קורה פה, וזה יתווה את הדרך להמשך לכולם.
כן, יוחנן טווינה יהיה הרמטכ"ל שלנו.
כן,
אמן. זה בחור שמפורסם בטיק טוק, כזה ילד פלא, גיי, הבן אדם שהביא לנו את המשפט האיקוני פיזית, מי זה ינון מגל, שהוא התכוון למי זה האיש הזה, כאילו ליטרלי מי זה האיש הזה, והתרגום של זה פיזית, מי זה ינון מגל. הוא גם הביא לנו עוד להיט של אבל מה זה צפת, כשהוא התגייס והוא היה ליד צפת.
וריקודי הטיק טוק שלו הפכו להיות נשק תעמולה.
נכון.
ואיך, הנה, תראו כמה חלש והצבא הישראלי.
כן, רק שזה למעשה ההפך.
זה סרטון הסברתי מדהים לנו. מדהים.
אז זה תלוי כאילו מי אתה ואיך אתה ניגש לדברים. ואני חושב שכמו כל שאר הדברים, זה משכנע את המשוכנעים בעיקר. וגם אם הסתכלו עליו ארגוני להטבקים בקמפוס המתונף בקולומביה, הם העירו אותו גבר לבן, white supremacy, שבוגד כאילו בערכים כביכול שהוא אמור לייצג. אני לא חושב שמישהו משתכנע כבר ממשהו, אני מאוד פסימי לגבי העולם כולו.
אבל דווקא אני רוצה לחזור להתחלה, לנקודה שתום יצא ממנה, שבאמת זו זווית שלא חשבתי עליה, והיא ממש ממש מעניינת וחזקה, וכאילו ניסיתי להריץ לי בראש כל מיני ראפרים וזה, ואז אני אומרת, בגלל הרצון שלנו עכשיו אנחנו מבינים כמה הניואנס ודיוק האג'נדה הוא חשוב, לדייק את הדברים ולהבין שהכל מורכב וצריך לאחוז בכמה דברים ביחד. אז אולי דווקא כששומעים שיר היפ-הופ, שנייה לקרוא את המילים וכאילו לנתח כל שיר לגופו של עניין, כמו שאנחנו רוצים שינתחו את המלחמה הזאת לגופו של עניין, אז ככה לפתוח כאילו שיר של קנדריק, שדווקא הוא מהרגישים, וכן אפשר לדעתי למצוא שם דברים שכאילו...
לא, קנדריק הוא בניואנס, לגמרי.
הוא בניואנס. אגב, גם המצליחים ביותר הם אלה שמביאים את הניואנס. תמיד, תמיד, שהם גם קצת רגישים. הרי כשדרייק עושה שירים כאילו מאפנים מחפיצים, הם פחות עובדים, כי הרי הוא עלה בתור הראפר הרגיש, דווקא זה ששר על שברון הלב. זהו.
למרות שזה קשה מאוד עם הראפ וההיפ-הופ הנוכחיים להבין את המילים. אני חוזר לזה, כי הכל כזה...
מעכשיו, רק קאנטרי. רק קאנטרי. זהו.
אבל טיילור לא דיברה.
טיילור.
טוב, לא PC מיוזיק, זה בטוח לא.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. Sad man behind blue eyes.
מיכאל, בוקר טוב.
בוקר אור.
היי מיכאל.
היי.
בוקר טוב חברים.
הכל טוב?
מה שלומכם?
בסדר.
הכל בסדר, מה
שלומכם. אתם משתפים אותנו גם הבוקר הזה בשירים שאתם רוצים לשמוע ומספרים לנו למה דווקא אותם. אז ספר מיכאל.
אני ביקשתי את השיר Yellow של Coldplay, שיר שתמיד העניק לי הרבה כוח. אני שמעתי אותו נראה סתם מאז שאני צעיר, אבל שמעתי אותו אחרי תקופה מאוד ארוכה. אני עברתי את מחלת הסרטן ואחרי שיצאתי מהצבא וכאלה, ועבדתי בכל מיני עבודות ששום דבר לא הסתדר לי, ואיך שחיים כזה התחילו להסתדר לי. הייתי אצל חבר אחרי לילה מאוד ארוך של שיחות וזה, בחורף בתל אביב, ונסעתי כזה באלנבי, והיה גשם וזה, לא היה רכב על הכביש, ופתאום השיר הזה מופיע ברדיו, והוא התחבר לי כל כך לרגע של הגשם ושל הלבד ושל אני במונית הזה, ולא יודע, הכל פשוט הסתדר באותו הרגע שהשיר מאז מלווה אותי, של מה שהוא שר, The light shines for you וכאלה. זה פשוט כל כך הסתדר לי שכל פעם שאני צריך טיפה כוח וטיפה זה, אני מקשיב לשיר הזה, והוא כזה מלווה אותי מאז בחיים.
כן, גם הקליפ הוא כזה מהקליפים שזוכרים שהוא הולך בים.
אני אשכרה לא זוכרת את הקליפ.
לא?
סליחה.
תמיד שכאילו אומרים לי, קליפ עם מישהו הולך בים, אין, זה ילו. כאילו, אוקיי, זה רק אני זוכרת את זה?
לא יודע, רק לי,
זה הקליפ.
קריס מרטין זוכר.
תגיד רגע, ואיך החיים עכשיו?
כרגע, כמו כולם, קצת קשה.
לא, לא, אני מקווה בגדול, הסתדרת עם עבודה ו...
כן, 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 כן. אני הסתדרתי עם עבודה ועברתי על הכל וזה...
והבריאות?
כן, כן, הכל, זה לפני הרבה מאוד זמן, אבל כן, אני עברתי את זה ב10 חודשים, לקח לי לעבור את זה עם טיפולים, חימותרפים והקרנות והכל. אבל עברתי את זה והבריאות תקינה לחלוטין, תודה.
שישאר ככה. היית בהופעה של קולדפליי? יצא לך?
לא, לצערי לא הייתי.
כי יש את העניין הזה שהם נותנים צמידים כאלה של לדים, ואז זה מופעל, כאילו יש את הטכנולוגיה הזאת בכמה הופעות, אבל קולפליי כאילו משתמשים בזה הכי מדהים שיש, ובשיר הזה כמובן כל האצטדיון נהיה צהוב.
כמובן.
וזה וואו, זה באמת באמת וואו.
מעניין מה הם יעשו בספיר.
כן, בדיוק חשבתי על זה.
נכון.
ספיר יצא.
רגע, זה צריך להיות מגניב לאללה.
הם מופיעים שם?
אני מניח שכולם הגיעו לשם באיזשהו שלב. כאילו, זה נראה לי קשה לוותר על זה, אפילו מבחינת יח"צ.
האיכות של המסכים כל כך מדהימה, שזה ממש הופך להיות מציאותי, שזה עוטף אותך.
ראיתי את הקטע מההופעה של U2 שעשו שם, ומישהו העלה צילום מסך ו... כתב, אם אתם לוקחים מישהו מהעת העתיקה ושמים אותו במקום הזה, הוא חוטף את כיף לב מיידי באותו רגע.
טוב, מיכאל.
חייבת להגיד שזה שיר שהם לפני שהם נרסו. קולדפליי.
כן, זו הייתה תקופה שזה גם היה יותר כיף לאהוב אותם.
לא יודעת אם זה עניין של כיף, זה ממש...
אני פרד ממיכאל רק, תודה מיכאל.
תודה מיכאל.
רציתי שהוא יישאר איתי בשיח הזה, רציתי לדעת מה הוא חושב על קולדפליי.
אני מבין מה את אומרת.
ברור שאתה מבין מה אני אומרת, זאת עובדה, זאת עובדה עובדתית, אפילו שמוזיקה זה עניין של טעם, אבל יש טעם שהוא נוחן.
אף פעם לא הייתי כאילו ביג פן של קולדפליי.
זהו, אני גם לא.
זה תמיד הרגיש לי כאילו כמעט עד הסוף, אבל... אבל עם השנים כאילו זה גדל עליי יותר, והייתי פעמיים בהופעות שלהם, וזה היה באמת...
לא, רואים שהופעות שלהם זה דבר שהוא מטורף, מטורף.
זו חוויה באמת.
כאילו רגע השבירה זה היה עם ויבה לוידה, נכון? זה היה כאילו הרגע שכאילו... אוקיי.
מבחינתי זה הזורופה שלהם, עם להשוות אותם ליוטיוב ולתהליך שהם עברו.
נכון. Don't Panic זה שיר... מדהים ועומד במבחן הזמן.
לא, יש להם המון שירים שם.
המון, המון, אבל Don't Panic יש בו, זה שיר שהם כאילו, הם ישבו שם לרדיוהד, מבחינתי, ב-Don't Panic.
זה, אני אף פעם לא הצלחתי להחזיק את ההשוואה הזו.
לא, אין השוואה, זה מה שאני אומרת, אין השוואה.
אסור להשוות.
אסור להשוות. צריך להחזיר את איתה אל הפינה. אבל יש ב-Don't Panic איזה מין עצבות כזאת ונחמה שהיא כאילו מאוד רדיואדית גם בגיטרה הזאת, הקטנה והטום יורקית, אבל... אבל בסדר, אבל הוא בחר את ילו, אז מה אני רוצה?
כן, כן, כן. נגיד מבחינתי, In My Place, זה השיר הכי...
שיר יפה.
הכי שלהם, אבל זה כל כך אינדיבידואלי, וזה היופי שבמוזיקה, באמת. אז נשמע את השיר...
כן, שמאזין בחר.
עמיד. תמיד מתבאס כזה חצי אמביוולנטי עם הטרשינג של קולדפליי, כי אני כן אוהב אותם, שיר כל כך יפה.
לא, זה שיר יפה, אמרתי, זה לפני שהם התקלקלו. וואי, אני הורסת את השיר, אני מדברת עליו. דבר כזה שאסור לעשות, נכון?
לא, למה? בסוף שיר מותר.
תלוי באיזה רגעים, אבל אם הוא כאילו סולו כזה עכשיו.
הוא מסיים את זה, הפלצצים של הסוף. וואי, אני הבנתי משהו... שנכון יש את כל המשפטים האלה של המלחמה שאומרים בזמן מלחמות, אני פתאום מבינה את זה לעומק על הבשר שלי, כמו כשהתותחים רועמים המוזות שותקות, וכאילו אני אומרת, נכון, אני לא רוצה לשמוע מוזיקה, אני לא רוצה לשמוע מוזיקה, כאילו, כל הקלישאות מלחמה שחשבתי שאני מבינה, כן, כשהתותחים רועמים המוזות שותקות, רק עכשיו אני מבינה את זה, את בשש אחרי המלחמה, שבעיניי זה אחד הביטויים היפים ביותר, שכרגע אומרים אותם שוב ושוב ושוב, אבל וואו, כמה אני מחכה לשש אחרי המלחמה.
כמה כמיהה הוא בעצם מביע.
כמה השעה שהיא ברורה, שש אחרי המלחמה, אלוהים, שיגיע.
וואו, it's a date.
מה? עשית כזה על הטון פתיחה.
באמת?
לא, זה היה של מתחילים.
אוקיי, זה נשמע כאילו אתה מבסוט.
אנחנו יותר בניואנסים, אי אפשר להכליל דברים.
לא מבסוט משום דבר. זווית מאוד מאוד חשובה ומעניינת של מה שקרה בעוטף, זה הסיפור של החקלאות, הרי זה אזור חקלאי, הקיבוצים, המושבים, שפונו והותקפו, ונשארו שם גם המון שדות שצריך לתפעל אותם, וגם לולים, וגם רפתות.
שזאת עבודה של אנשים, בפרנצה של אנשים, וגם לכן הם לא רוצים לעזוב שם.
ובעלי החיים גם, שזה לא טוב להם שלא...
והתוצרים גם.
כן.
אני יצאתי הכי פחות רגיש, אתם מדברים על חיות ואנשים, אני רק חושב על הגווניות.
אתה והראפרים. בוא נאמר בוקר טוב לאפרי רייקין, שלום.
בוקר טוב.
אתה מנהל אגף חלב גולמי בתנובה, מי שאחראי בעצם על הקשר עם הרפתנים.
נכון.
אז ספר קודם כל מה המצב שם ומה עושים עם זה.
בימים הראשונים המצב שם היה, אני אפילו לא יודע איך להגדיר את זה, זה היה בחירה. הכל פשוט בגלל האירועים, הכל ננטש, הכל נעזב, לא היה שום אפשרות לבוא לטפל בפרות. אתם אמרתם שיש קשר מיוחד, זה פרנסה, אבל אני יכול להגיד לכם, אני בעצמי גם רפתן, הקשר שבין הרפתן לפרות שלו, לרפת שלו, זה הרבה יותר מאשר פרנסה, זה אורח חיים. וברגע שזה מתנתק, אז זו מכה מאוד מאוד קשה. ולראיה, בכל הסבבים הקודמים, כשפונו קיבוצים בעוטף, מי שנשאר שם זה יחידת הכוננות, והצוותים של הרפת. במקרה הזה, הקשה שהיה לנו לפני שבועיים, גם הרפתנים לא יכלו להיכנס לרפת, ולכן בימים הראשונים לא היה שם שום טיפול אפילו אלמנטרי. אחרי מספר ימים, לאט לאט התחילו במקומות מסוימים לחזור לשגרה מסוימת. היום אנחנו נמצאים שוב בקו עלייה של חזרה לשגרה. נכון להיום, מהרפתות שמשווקות לתנובה, עדיין שתי רפתות לא חזרו, ולא, אנחנו לא עושים שם חלב.
מה קורה עם הפרות, אגב, שלא חולבים אותן?
לשמחתי ולצערי, אין לנו ניסיון, אין ניסיון בעולם. מה קורה לפרה כשלא חולבים אותן, מספר כל כך גדול של ימים. אנחנו עכשיו לומדים את זה.
כאילו זה הטבע, נכון? זאת אומרת, בטבע הרי לא חולבים אותם כל הזמן.
נכון, בטבע זה הפרה קצת שונה, כמויות החלב יותר קטנות.
אבל פרה שמרגילים אותה לחליבה יומיומית, מה קורה לה כשלא מוציאים את החלב ממנה?
כשלא מוציאים את החלב, אז ישנם שתי תופעות. תופעה אחת שלאט לאט מה שנקרא מתייבשת, כמויות החלב הולכות ויורדות, ואז השאלה הגדולה אם הם יחזרו לעצמם. והבעיה קצת יותר גדולה שזה עלול להיות מלווה בדלקות בעתיד. אנחנו מקווים שזה שולי ואנחנו לא נתקלים בזה באופן מהותי.
כן.
אז פשוט כמויות החלב יורדות. אני מזכיר שגם הייתה בעיה בהבסה של הפרות, ובימים הראשונים היה אפשר להביס אותם רק באוכל שהוא היה אוכל דל ולא מספיק עשיר כדי לייצר חלב, ולכן זה גרם גם לזה שהכמויות היו קטנות. וכאמור, כן. עכשיו אנחנו בשלבי שיקום.
אז אתם בחלק מהשיקום תנובה הקימה קרן לתמיכה ברפתות, נכון? 15 מיליון שקלים הוקצו לסיפור הזה, שזה ילך לרפתות בכל הקיבוצים והמושבים שנפגעו.
אני אסביר למה בכלל תנובה החליטה את ההחלטה הזאת. משתי סיבות עיקריות. אחת, מערכת היחסים שלנו עם היצרנים היא מערכת יחסים של קרבה מאוד גדולה. אני לא חושב שזה יהיה יותר מדי בומבסטי, אני אגיד משפחה, אנחנו מלווים אותם בימים הטובים ובימים הקשים, ועכשיו אנחנו בהחלט נמצאים בימים קשים. והחוכמה ברפת, בעקבות מה שדיברנו גם מקודם לגבי הפיזיולוגיה של הפרה, זה לחזור לשגרה מה שיותר מהר. ולכן החלטנו להעמיד את הקרן הזאת בתנובה, כדי שכל רפת שיש לה איזושהי פגיעה, והיא מקשה עליה לחזור ולייצר חלב שבשגרה, הקרן הזאת תעמוד לטובתם של הרפתות שמשווקות אלינו חלב, ואנחנו בזמן מהיר, בצורה זריזה ויעילה, נחזור ונממן את כל ההשקעות שהם צריכים לעשות ברפת, כדי לחזור להיות רפת כפי שהיו
מה של נזקים פיזיים וכל מה שקשור בזה?
כל מה שקשור, כל מה שנפגע אצלהם, חדר החליבה, חדר הקירור, ניגון לצוות, כל מה שצריך, כל דרישה שתבוא אלינו, אנחנו נקבל אותה באהדה.
תודה רבה לך, אפרי רייקין.
תודה, אפרי.
שיהיה בוקר טוב.
תודה לך, שנדע ימים טובים.
הלוואי, הלוואי, הלוואי.
שים את דון פניק.
איזה התקלה. איזה התקלה.
בא לי לשמוע אותו.
זה מאוד.
מאוד. אתם לא נלהבים.
לא, אחלה.
כן, יאללה, שיר אחרי שיר.
איזה התקלה, איזה התקלה.
פה צריך להיערך, צריך להיערך. אני מרגיש שיעיל עכשיו כמו אפליקציה של פיקוד העורף.
אה, וואי, הפיקוד העורף?
גם לכם היה את ההפחדה הזאת?
כן. אתמול, אתמול היה הרי מתח טילים מסיבי מאוד על תל אביב, שניים אפילו.
אחד, בעצם אני לא יכולה לדעת, כי האפליקציה היא לא עבדה, ורק אחרי, כשאני כבר בחדר מדרגות, אחרי ששמעתי את כל הבומים, זה כבר בשלב הזה שכאילו כל השכנים כזה, אז הולכים מכאן?
כן, ואז פתאום הטלפון איזה...
נותן הזקה, כן.
כן.
מה אתה עושה טוב?
סליחה, אני לא יודעת שזה יצא חיקוי כזה טוב. אני לא התכוונתי להפחיד אף אחד עם יכולות החיקוי המצוינות שלי. סליחה, מכילה מכל המאזינים.
בכל זאת, סטנדאפיסט, אתה יודע לחכות.
את צודקת, את צודקת.
וגם אם זה לא חיקוי מדויק, זה סימון מספיק טוב כדי להבהיל.
אתם צודקים? נו, בסדר, אל תעלו אותי על המוקד. כולה התנהגתי כמו האפליקציה של פיקוד העורף. באותו חוסר אחריות של הגוף שאמור ל...
אני ממש זוכר, זה היה נדמה לי, לא יודע מה, במשהו, ויצאנו מהממד...
חמש ומשהו.
כן, ואז פתאום הפוש הזה הגיע, ואתה רואה שזה פוש של 17.01.
נכון.
כאילו איזה 5 דקות אחורה.
חשבתי שיש כאילו עוד פעם, ואז לא, כן, זה היה 17.01.
תגידו, איך זה מוגדר אצלכם באפליקציה של... רק האזור שאתם נמצאים בו, כלומר שימוש ב-GPS.
שאלה כרטיסנית.
או
שהכנסתם
את יקיריכם. זה בכלל לא כרטיסני.
אתה שואל על יקיריכם. חשבתי שאתה שואל.
נצל את ההזדמנות.
חשבתי שאתה שואל, האם אני על הוד השרון או שאני על האזור שלי?
כן, גם, וגם האם יש, לא יודע מה, משפחה.
הכנסתי את יקיריי, כן.
ברור שהכנסתי את יקיריי, אבל על רטט. זה שיקיריי יהיו על רטט, כדי לא להלחיץ את האנשים סביבי של פתאום יש הזקק. רק אני שאני יודע את זה. ואני כן הכנסתי לא רק את האזור שלי, אלא גם את האזורים מסביב אליי. זאת אומרת, אם אני תל אביב דרום, אבל אני לוינסקי, אז אני על התפר, אז אמרתי, טוב, ליתר ביטחון אני גם שמה את מרכז, וגם ליתר ביטחון אני שמה את מזרח, וגם אולי גם את עבר הירקון שמתי, אבל לא, אבל אמרתי, אני לא יודעת, כאילו כבר, אני כבר לא יכולה להאמין בכלום. אני לוקחת, אם משהו, אם יש איזשהו טיל לאזור תל אביב, כדאי שאני אדע את זה, כדאי שאני אדע את זה.
אני ממש התלבטתי על זה, ושמתי, השארתי רק כאילו את האזור, שהוא מעוקן GPS, כלומר איפה שאני נמצא ברגע זה, ואת האזור של הבית, שאם אני לא ליד הבית, שאני יודע לפחות שזה, אבל מעבר לזה, זה כל כך מכניס ללחץ, המתקפה הזאת פתאום של הנוטיפיקיישן, שהוא גם אזעקה, כאילו מתוך הטלפון, זה ממש...
גם יש את הנוטיפיקיישן של יקיריכם, אז זה לא אותו הנוטיפיקיישן של האזעקה, זה גם משהו מלחיץ כזה, זה טוטום, טוטום.
כן, נכון.
אתה כזה, זה גם כאילו בווליום הכי גבוה שיש.
צריך לשים על זה את ג'ורדי. מה הוא עושה עכשיו?
מה הוא עושה? כלום.
אמרת שהמוזות שותקות, אבל לא, אז אולי כל המוזיקאים יכולים להתגייס, להחליט, להלחין ולהפיק פושים.
התותחים רועמים, המוזות
מהאפליקציות.
בדיוק.
שרון דודוביץ', ספורט אחת, בוקר טוב.
בוקר אור, מה שלומכם?
היי שרון.
אני מחפש אותך במשחקיות ברחבי העיר.
זהו, לאט לאט חוזרים לאיזשהו סוג של שגרת לימודים, אני יודע איך לקרוא לזה. אז חפש אותי מפטרל מחוץ לגנים, למה?
כן, זהו, פוזרו.
יש משמרות, כן.
רגע, אבל אתה בסיירת כאילו?
אני גם אם הייתי רוצה להתקבל לסיירת, לא היו לוקחים אותי לסיירת. לא, יש התארגנות של הורים בגנים הפרטיים, כאילו שכל אחד יעמוד שעה מחוץ לגן טיפה ויפקחו עין עד שימצאו איזשהו סידור הבטחתי. אז בואו נגיד ככה, אם תשמעו על פעולת גיבור בעוד השרון, תדעו שזה לא אני, אולי זה רואה אחר.
זה אני כנראה, אם תשמעו על גיבור בעוד השרון, זה כנראה אני.
בג'ימבוריה. מה שלומכם?
בסדר. וואי, שרון, אנחנו מדברים הרבה לאחרונה.
כן.
ואני תוהה עם מי אני מדברת יותר, איתך או עם דניאל אגרי?
דובר צהל.
השאלה מי מרגיע אותך יותר.
שרון.
נכון?
אבל לא, אבל גם דניאל עושה עבודה טובה.
האמת שהוא עושה עבודה טובה. הוא עושה עבודה באמת טובה.
זה רק אני או שהוא קצת מזכיר את בן צימס כמו לימון?
נכון.
נכון.
באמת, אתם...
כן,
כן. He's giving בנצי?
כן, he's giving בנצי, כן. כן.
לא הייתי מתנגד שדובר צהל יהיה דובר צהל יהיה יהודה לה, אבל...
בהחלט. יכול להיות
קצת למורל הלאומי.
בהחלט.
תראו, אנחנו בפעמים קודמות שדיברנו, אז דיברנו על הרצון שלנו לקבל מהעולם, עולם הספורט, איזשהו חיבוק, איזושהי תמיכה, איזושהי כתף, בחלק מהקומות כן קיבלנו, בחלק מהקומות לא קיבלנו, ולפעמים צריך לתת את זה לעצמנו, ולזכור שאנחנו סומכים על עצמנו. ואתמול קרה משהו, אני עוד לא יודע מה התעודה של זה בעולם, אבל לפחות עבורנו, אני אגיד את זה כך, מאז תחילת המלחמה, זה לדעתי הנאום, בטח באנגלית, המוצלח ביותר שהיה פה, הכי כן, הכי אמיתי, ועשה אותו כולה מאמן כדורגל. יש לנו מאמן כדורגל שקוראים לו ברק בחר. ברק בחר, למי שלא מכיר, הוא מי שלקח שלוש אליפויות עם הפועל באר שבע, ולקח בשלוש השנים הקודמות שלוש אליפויות עם מכבי חיפה, והוא כבר עכשיו, למרות שהוא אפילו לא בקושי מאמן 10 שנים, נחשב, אם לא לגדול בתולדות הכדורגל הישראלי כמאמן, לאחד הגדולים בכל הזמן, ללא ספק, והוא באמת מדהים. ובקיץ הזה הוא עבר לאמן בסרביה, בכוכב האדום בלגרד. שזו קבוצה גדולה כמובן בסרביה, וקבוצה שמשתתפת כמעט באופן קבוע בליגת האלופות.
זה היה כאילו הכרטיס כניסה שלו לאירופה.
כן, כן, וליגת האלופות זה כמובן המפעל הבכיר ביותר של הכדורגל, וצריך להזכיר שהוא מונועל בידי וופה, שוופה, אמרנו את זה בהתחלה, לא הזכירה שום דבר, ואז אחרי זה נתנה איזושהי מכבסת מילים סימטרית, ואז רק אחרי שנרצחו שני שוודים במשחק ידידות מול, סליחה, במשחק מול בלגיה, רק אז הם הוסיפו גם את ה-1400 שנרצחו פה בישראל.
כן.
ואתמול במסיבת עיתונאים רשמית, לקראת המשחק שיש לו הערב נגד קבוצה מגרמניה שנקראת לייפציג, הוא ישב על הפודיום ובאמת נתן נאום שאני חושב שכל ישראלי חייב לראות. הוא אמנם באנגלית רצוצה, אבל זה ממש לא משנה.
לא נוראית אגב האנגלית שלו, לא מעולה, אבל לא רצוצה.
אווירה דניאל אגרי.
כן. יש שם נגיעות, אתה יודע, יש שם נגיעות שלומי ארביטמן כזה, אבל אני חושב שזה מזכיר נורא את האנגלית של ההורים שלנו, עם סר שיש גרש נורא חזקה.
תלוי איזה הורים.
אוקיי, ההורי אבא שלי. בקיצור...
לא נורא, לא נורא, באמת.
לא, 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 בטח לא בהתרגשות.
מבטא, אבל...
זה לא היה נראה שהוא מכיר את זה מדף.
נכון.
הוא סיפר שם באנגלית לעיתונאים, ויש עיתונאים שם מכל העולם ומגרמניה, והוא סיפר שם על השיחה שהייתה לו עם ילד בשם מיכאל שההורים שלו נרצחו, והוא סיפר על מה קורה בישראל, והוא סיפר על חלק מהזוועות שנעשו, ואז הוא שאל שאלה, מה, כל זה באמת כסף? והוא, שוב, אני לא אומר שהוא מחר יאמן, הוא לא אומר שמחר הוא יאמן בקבוצות הגדולות בעולם, אבל הוא אמר ליברפול, והוא אמר מנצ'סטר סיטי, והוא אמר ברצלונה, והוא אמר, מה, כי זה ברור שהוא גם מבין מה הכעס פה בישראל על הקבוצות האלה, והוא אומר, מה, הכל זה כסף, מה, אתם לא יכולים להגיד שום דבר?
זה ממש הילד שצועק המלך הוא עירום, זה ממש ככה.
אני חושב שזה היה ראוי להערכה גם בגלל תוכן הדברים שהוא אמר, אבל גם בגלל שבאמת הוא פשוט לא התבייש לצאת נגד המועדונים הגדולים בפלטפורמה שלהם. של ליגת האלופות, הוא פשוט אמר את הדברים, יכול להיות שבאיזשהו אופן אולי הוא יזיק לעתידו כמאמן, אם אנחנו חושבים שאולי הוא ישתדרג לאחד המועדונים הגדולים, אבל זה מאוד לא טריוויאלי לעמוד שם בבמה הזאת, ולומר את הדברים האלה.
צריך
אומץ.
נגיד לכם המבריק במה שהוא עשה, בזה שהוא מיקם את עצמו מול המועדונים החזקים והגדולים, הוא החזיר לנו קצת נרטיב של חלש מול חזקים, אפרופו כל שיחתנו על הפרוגרסיבים שתופסים אותנו כחזקים, ולכן בהכרח כהרעים, אז הוא בא ואמר, החזקים הם... זה הכסף הקטרי, החזקים זה המועדונים החזקים הגדולים.
ובאמת המועדונים הגדולים היום בכדורגל האירופאי הם ממומנים ומונעים מכסף מפרצי.
כן, וברק בחר הוא גם סיים עם עניין אישי, ושוב, ולמה אני אומר שהוא גם הנאום הטוב ביותר שנעשה מאז שהתחיל הלחימה, כי כשהוא בתוך הדמעות הוא אומר, אבל תקשיבו דבר אחד ותדעו דבר אחד, עם ישראל לא יובס ועם ישראל חי, ושוב, זה אלה דברים שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים איזושהי רגישות ואיזושהי כינות, ובסופו של... ואתמול גם אגב, אוסקר גלוך, שהוא גם בחור צעיר בן 19, אבל כוכב ישראלי שהולך להיות גדול, והיה גדול בנבחרת הצעירה בקיץ האחרון, והוא משחק ברד בול זלצבורג, הקבוצה האוסטרית, הם שיחקו אתמול במילאן, מול אינטר מילאן, והוא כבש גול, והחולצה, מספר חולצה שלו זה 30, אבל הוא גם סימן למצלמה 30, את המספר 30, והוא ציין שזה חלק מעניין שהוא הקדיש את זה ל-30 הילדים שחטופים כרגע שבועים בעזה. אז שוב, אז יש לנו את המעט כוח כדי לעשות את התעודה הזו בעולם הספורט. אבל, ואז אני שוב חוזר לשאלה ששאלנו עוד בפעם הראשונה שדיברנו על ענייני ספורט, האם בסופו של דבר אנחנו חייבים מכל אחד גינוי? אגב, אתם זוכרים, דיברנו גם בתחילת השבוע על הסיפור עם הדגל בליברפול שהיה, שסירו, שזה עשה המון המון רעש, מסתבר גם אחרי זה דיבר, כתב פוסט הבן אדם שהביא את הדגל, בוא נגיד שזה טיפה ליותר מורכב ממה שזה הוצג.
מה?
הכניסו את השלט, הוא תלה אותו, זה היה שם, אבל הוא, וגם מישהו מאבטח אחד אישר לו, אבל הוא ביקש להעלות את זה קצת יותר גבוה לאזור שבו יש את השירה ורואים את You Never Walk Alone. ואז זה התחיל לעבור אישורים של מנהלים, וזה מנהל אחד שלא הראו לו, אבל הקריאו לו את מה שכתוב על הדגל, אז הוא אמר לא, לא, לא. זאת אומרת, היה קצת שאלה קידבק, הוא ביקש אישור לזה. עכשיו נכון, שוב, באופן רשמי כאילו לא נתנו לזה, וגם הדגלי פלסטין שהיו שם הוסרו, אז הסיפור הוא טיפה ליותר מורכב. זה עדיין לא אומר שאוהבים אותנו, זה עדיין לא אומר שמה שהפרמייר ליג וקבוצות בעולם לא עשו, זה לא מכאיב, אבל השאלה, ונשאל את השאלה, ואני אשאל אתכם, האם נטפליקס הוציאה הודעת גינוי? האם נייקי הוציאה הודעת גינוי?
אבל נטפליקס לא הוציאה...
האם דורקס הוציאה הודעת גינוי, כאילו, למה שקרה? ואז שאלה, האם אנחנו מצפים מכל עולם הספורט?
השאלה הוא מה הסטנדרט שהם הציבו לעצמם, כי אם הם עומדים דקה דומיה אחרי דברים מסוימים, אז הם מייצרים לעצמם סטנדרט שכשהם לא עומדים בו, יש בזה אמירה. סטייטמנט שנטפליקס לא עשו, או דורקס
לצורך. נטפליקס לא עשו דקה דומיה, שאתה מפעיל את האפליקציה ולוקח דקה להיכנס אליה, כי לזכר קורבנות במרוקו, באוקראינה, או זה.
נכון, נכון, זו פחות או יותר תשובה.
הספורט הוא חברתי, כאילו, כן.
זו פחות או יותר תשובה, ואז נשאלת השאלה, אולי מישהו, בלי קשר לזה, ברגע שאתה ניצב מול מציאות שבה אתה פתאום מבולבל, למרות שהמציאות היא מאוד מאוד ברורה, אולי צריך לעשות חושבים מחדש לגבי כל העניינים האלה ולהפסיק להיות צבועים. וזה בגדול. ואולי בסוף כדורגל הוא רק כדורגל, ובידור הוא רק בידור. אני שואל, זה מחשבה.
מחשבה, לצערנו, היא לא תקפה. כי זה אף פעם לא רק הדבר עצמו. קשה מאוד לבודד ולנתק. לשים ערך מוחלט מימין ומשמאל לזה.
כן, עוד משהו שיש לנו זמן, אז רק כאילו עדכון לגבי הספורט בישראל. כרגע אין כמובן אפשרות לקיים פעילויות בישראל, ונוצר מצב שבו הקבוצות הבחירות של הכדורגל, של הכדורסל, הם בעצם משחקות כרגע רק בחול. נגיד הכדורסל, אתמול הפועל תל אביב שיחקה ומכבי תל אביב שבוע שעבר, והם הולכות לעשות איזושהי בועה כנראה בבלגרד, ששם גם כאילו יערכו המשחקים הביתיים. וגם מכבי חיפה, מכבי תל אביב בכדורגל. ואז אנחנו מגיעים לסיפור הגדול של השבוע בספורט שהיינו מדברים רק עליו. בחודש הבא, זה היה אמור להיות שני משחקים השבוע, בחודש הבא הולכים להיות לנבחרת ישראל 4 משחקים ב9 ימים, במסגרת מוקדמות אליפות אירופה. ככל הנראה, כולם יערכו בחול, כאילו גם המשחקים הביתיים, ככה זה נראה לפחות, יערכו, אלא אם יקרה משהו לא צפוי, אז הם יערכו באיזושהי מדינה אחרת. ואלה המשחקים שיקבעו האם נעלה לאליפות אירופה. והסיפור שסופר עליו יותר מכל בשנה האחרונה, זה הסיפור של ערן זהבי. אתם בוודאי שמעתם.
עם החדר.
על החדר, על כך שהוא לא זומן, בגלל שהוא דורש חדר להיות בחדר לבד, והוא לא הסכים, וזה הפך להיות מלחמת אגו.
עם יוסי בניו, נכון?
עם יוסי בניו, עם מנהל מקצועי, ואלון חזן המאמן, ובאמת, יודע, וזה היה עיתונים שלמים ושערים, והיום באמת זה נראה כל כך אבל אבלים.
בדיוק, זה מקבל פרופורציות, ואם הם לא הצליחו כולם לרדת מהעץ בסיפור הזה, אז באמת
והנה אתמול כבר התחילות לצאת הודעות, וזה גם הגיוני, ואגב צריך להגיד לספורטאים בכלל, וספציפית גם על ערן זהבי, באמת אנחנו רואים במהלך השבועיים האלה, הוא לא מפסיק לבקר ולטייל ברחבי הארץ, ולפגוש אנשים, והרבה אנשים שאוהבים אותו, וגם הוא וגם הצד השני, מה שנקרא, מתחיל להבין איזה שטות זו, אז יש כבר דיבורים שהוא ירד מהעץ, אוקיי, כי הרי נבחרת...
וגם שרון גם קצת צריך אותו, כי יש פציעות של שחקני מפתח בנבחרת.
צריך אותו מאוד, כי עדיין החלוץ הוא השחקן הכובש הכי טוב שלך.
נכון.
אז ככל הנראה הוא יהיה, ואז כאילו אם המילואימניקים מתגייסים לצבא, אז גם ערן זהבי מתגייס לנבחרת.
בדיוק.
ובאמת, אפרופו אנחנו, ונסיים ממה שהתחלנו עם ברק בחר וישראל, בוא נעשה לעצמנו, ואם ישראל תעפיל לאליפות אירופה, שמתרחשת בקיץ הקרוב בגרמניה.
אנחנו צריכים את הניצחון הזה.
וואו, איזה סיפור, איזה סיפור זה יהיה.
זה יהיה, באמת, זה יהיה הדבר הכי גדול שיכול להיות.
ואני כל כך בטוח שוואפה כל כך לא רוצים שזה יקרה, זה כזה כאב ראש מבחינתם יהיה אחרי המלחמה הזאת.
אבל הם לא יכולים לעצום עיניים, די.
אבי לוזון על אפם וחמתם.
בדיוק.
וזה גם לנצח אותם במגרש שלהם.
כן, זה בדרך כלל אנחנו עושים במגרש שלהם, אבל כאילו ספציפית במגרש שלהם אנחנו
עושים. שרון, תודה רבה לך.
תודה שרון.
טוב, סיימנו לבוקר הזה.
כן.
תראה מחר, יום חמישי.
ביי ביי.